חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אני פה עם יוסף בן חיים, פה באולפן שלנו, ובעזרת השם אנחנו רוצים לראות איך אנחנו מתחזקים פה בצורה הטובה ביותר, בעזרת השם לראות את הצורה הנכונה. פה אנחנו מסתדרים פה עם המיקרופונים, עניינים, ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו עושים את זה בצורה הנכונה והטובה ביותר. אז אנחנו פה ב... מחשב מסלול מחדש, פרשת במדבר, ספר חדש, זהו, הכירה, התחלה חדשה, ספר חדש, אנחנו רוצים בעזרת השם לראות את זה, איך עושים את זה בצורה הנכונה והטובה. עכשיו אני חוזר על הצורה הטובה הנכונה, כי אנחנו מסתבכים פה קצת עם הדברים, אנחנו לאט לאט אנחנו נסדר אותם, לאט לאט איפה שהסאונד יהיה בסדר, לאט לאט אנחנו פה בצורה הטובה. טוב, איך אתם שם עכשיו? לא, שם אתה לא נראה לי, עדיין... היי. מקווה שאתם שומעים טוב, אנחנו פה באולפן לסדר את הדברים בצורה הטובה ביותר, אז אנחנו פה במחשב מסלול מחדש, פרשת במדבר, תשפ"ג, והיום אנחנו הולכים לדבר על כמה וכמה דברים שבמרכז התוכנית שלנו. אנחנו רוצים לדבר על איש על דגלו, כיצד אנחנו מתחזקים בצורה שכל אחד מאיתנו מבין את עצמו, מקבל את עצמו בצורה שהוא, איך אנחנו עושים את זה... בלי לפגוע במישהו אחר, איך אנחנו עושים את זה בצורה... מה קורה לי? אני, פעם אנחנו רוצים להסתדר על הדברים פה. טוב, אני מקווה שאתם שומעים טוב, כי נראה שסידרנו את זה כמו שצריך, וזהו, 3-4, ובואו נתחיל. טוב, תקשיבו טוב. בעשירי לפברואר 1962 למניינם, היה מתאגרף בשם מוחמד עלי, שבשלב מסוים... הוא חוטף אגרוף, תקשיבו טוב, שמפיל אותו למה שמכונה לקרשים. פעם ראשונה, תבינו, מוחמד עלי היה מתאגרף אגדי, שעד גיל 18, כבר התחרה ב-108 קרבות, כאשר הוא מנצח 100 מהם. זאת אומרת, הבן אדם הזה סוס. אין מי שיכול לנצח אותו, כולם פחדים ממנו, עד שבקרב אחד עומד מול אדם אחר, מתאגרף אחר בשם סוני בנקס, וסוני בנקס הזה מצליח באמצע הקרב היוקרתי, באמצע אליפות עולם, לתת לו כזה גרוב שמשכיב את לא אחר מאשר מוחמד עלי לקרשים. כמובן שזה הרגשה לא פשוטה בכלל, השופט יורד על ברכיו וצועק לו 10, 9, 8, כאשר למעשה ב... האיגרוף, הכללים, שבמידה ואתה נופל על הרצפה, יש לך 10 שניות לקום. אם אתה לא קם תוך 10 שניות, זהו, הפסדת את המשחק. זה הרעיון העיקרי בדבר הזה, והשופט יורד על הברכיים, כי מוחמד עלי שרוע על הרצפה. הוא מסתכל עליו וסופר לו 10, 9, 8, קום, כאילו קום! מוחמד עלי מתיישב ואומר לעצמו משפט אחד. עכשיו, את המשפט הזה אני רוצה לשים ככותרת, בעזרת השם, לשיחה שלנו. והוא אומר לעצמו, אלופים לא נשארים על הרצפה. אלופים לא נשארים על הרצפה. זאת אומרת, זה שנפלתי, כולם נופלים. ברמה כזו או אחרת יש מעידות, אתה חוטף אגרוף מכיוון שלא חשבת, נפילה מכיוון שלא דמיינת בכלל, ועכשיו השאלה מה אתה עושה. אז שלב ראשון, אלופים לא נשארים על הרצפה. הוא מתיישב, הוא מתרומם, הוא מנקה את עצמו, ואז הוא מסתובב לעבר היריב שלו. אותו סוני בנקס נותן לו כזו אחת, מה שנקרא כזה אגרוף, שהסוני בנקס הזה הוא מצטער שהוא בכלל התחיל לחוות סליחה. בסדר? וזה בדיוק העבודה שלנו, יקיריי. יצר הרע הוא בדיוק הסוני בנקס הזה שנותן לך אגרוף והשכיב אותך על הקרשים, ואתה אין לך כוח לקום, ואתה מרגיש מבולבל, ואתה מרגיש מסוחרר, ואתה מרגיש כאילו, רגע, מה היה פה? אבל תזכור, אלופים, ואתה אלוף, לא נשארים על הרצפה. קום, קום וקום. וזו העבודה של כל אחד מאיתנו אחרי שקורה מה שקורה. אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו, ולאסוף את עצמנו כמה שיותר מהר, לא להישאר על הרצפה. זה לא מקומנו, ממש לא. לא המקום של אף אחד ואחת מאיתנו. מקומנו בדברים גדולים, בדברים טובים, כי אנחנו עם ישראל, ועם ישראל משלו לכוכבים, וכידוע שכוכבים הם נוצצים דווקא בלילה, או בפרשת השבוע. איש על דגלו. ואתה רואה שהתורה מסבירה לאורך כל הפרשה, כי מה זה סדר הדגלים, ואיך כל שבט ושבט עומד, ואיך הם נסעו בנסיעות האלה ובחניות האלה. כאילו, מה זה? סתם, מה שקרה, מצעד הדגלים? רגע, הלו, מה זה מצעד הדגלים פה? לא, יש פה משהו הרי הרבה יותר עמוק. כאשר אומר המדרש שנתאבו ישראל לדגלים, כך אומר המדרש תנחומה, על פסוק איש על דגלו. הביאני אל בית היין. מה זאת אומרת? אומר המדרש כך, כיוון שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עמו 22,000 מרכבות מלאכים, והיו עשויים דגלים. כיוון שראו אותן ישראל, שהיו עשויים דגלים, התחילו מתאבים לדגלים, ואמרו הלוואי שאנו נעשים דגלים כמותן. טוב. שנאמר נרננה בשועתך ובשם אלוקינו נדגול. אמר להם הקדוש ברוך הוא, התאוויתם בדגלים? אתם רוצים דגלים? חייכם, הרי אני עושה את משאלותיכם. ימנה השם כל משאלותיך, מיד הרע הקדוש ברוך הוא אהבתו לישראל. ואומר למשה רבנו, עשה אותם דגלים. טוב, ולעתיד לבוא, אני גואל אותם בזכות הדגלים. אז מה, האם זה מצד הדגלים? כנראה שלא. אבל עבורנו יש פה כן שיעור מאוד חשוב לנסות להבין מה זה הדבר הזה. כך מביא בספר אור יצחוק, רבי יצחוק מרדוויל. הוא שואל את השאלה הבאה, והוא פלא, הוא אומר, פלא שהתורה תספר לנו על הדגלים, מה, שכל שבט יכיר את מחנהו, כמו שיש אצל כל אנשי חיל הדגלים, מה זה, כמו כל אומות העולם, שיש להם דגלים, אז גם לנו יש דגלים, זה הרעיון. אלא כך, שימו לב טוב, כל אחד מאיתנו, ומיוחד. כל אחד מאיתנו הוא משהו אחר. כמו שהמלאכים לא מקנים אחד בשני, לא תשמע כביכול שמלאך מיכאל נגיד, חבל שאני לא גבריאל. תראה את הגבריאל הזה, גבר, באמת. עושה דברים גדולים, לא יודע, מלאך של אש וזה, רק אני פה קצת, מה זה מיכאל? לא, נכון? כל אחד יש לו את התפקיד שלו. מלאך זה שליח. וככה כל אחד מאיתנו. יש לנו את השליחות שלנו, יש לנו את הדגל שלנו, את הייחודיות שלנו. הרי אם ניקח את כל הדגלים של כל מדינות העולם, כולם, אין דגל אחד יותר יפה או פחות יפה, לא יודע, כל אחד בא לייצג משהו. אז כל אחד מאיתנו בא לייצג משהו, לא להיות מי שאני לא, לא לנסות להיות מי שאני לא, אתם מבינים? זוהי העבודה של כל אחד מאיתנו, לא להשוות את עצמי לאחרים, אלא לאהוב את מה שיש ולשפר. שני שלבים. לאהוב את מה שיש, כי זה אני רבותיי, ולשפר. אוקיי, אז שאלה איך עושים את זה? אז אמרנו שיצר הרע נמשל לסוני בנקס הזה שנתן למוחמד עלי אגרוף והשקיב אותו לרצפה. אז ככה יצר אלפון דרך אגרוף, ואתה מרגיש, אופס, מה אני עושה עכשיו? ואגרוף זה ביקורת לפעמים, זה חס שלום פיתורים, גירושין, נזרקו אותך בישיבה, השהו אותך מהחידר, אני לא יודע מה, המורה אמרה לך משהו בכיתה לפני כולן, אוהו, 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 היה אגרוף. נו, מה עושים? מה עושים? אז בואו נגדיר את זה ככה, שבואו נפסיק לרחם על עצמנו. בואו ננסה לחפש את השיעור מאחורי הנקדאון הזה. כלומר, זה נקדאון, המכה הזאת שמשקיבה על את הבן אדם. הרי אחרי זה מנתחים את זה, לראות איך חטפתי את המכה הזאת, איך אני משתפר, שימו לב טוב, לא איך אני נשאר על הרצפה, או איך אני מרחם על עצמי, או אם זה לא פייר. לא, פייר לא פייר זה לא רלוונטי עכשיו. אני מתמקד, שימו לב טוב, על לאן אני רוצה להגיע. לא מאיפה באתי, לא על העבר, אלא על העתיד. נפילה, בוא נגדיר אותה ככה, היא לא תגדיר אותי. אלא מה שאני עושה אחרי הנפילה, זה מה שיגדיר אותי. שמעתם? לא הנפילה מגדירה אותך, אלא מה אתה עושה אחרי הנפילה. זה מגדיר אותך. ופה זה השיעור העיקרי עבורנו, יקיריי. זאת אומרת להבין שנפילות יש, אבל מה שאנחנו נעשה אחרי הנפילה, זה מה שיראה לאן פנינו מועדות. ופה יש שיעור מאוד חשוב. לאן פנינו מועדות. מכיוון שנהגי מרוצים מלמדים אותם, שהם נוסעים הרי במהירות מאוד מאוד גבוהה, והם נוסעים בסיבובים מאוד מאוד חדים, ואין להם זמן להעט כי הם רוצים להגיע ראשונים. מלמדים אותם את הכלל הבא. העיניים שלכם מופנות לכיוון שאליו אתם רוצים להגיע. לא ממה שאתם מפחדים, לא ממה שאתם רוצים לברוח, אלא אתם מסתכלים לכיוון שלכם, שאליו אתם רוצים לנסוע. אדם שלומד רכיבה על אופנוע, כאשר הוא לומד שמיניות, מה שנקרא לעשות עם האופנוע, שמיניות. מלמדים אותו לפני שאתה פונה ימינה או שמאלה, מה שפונה קודם כל, זה הראש שלך. אתה מפנה את הראש לכיוון הרצוי, ואז אתה מטה את הכידון ואת האופנוע וכן הלאה. זאת אומרת, קודם כל, העיניים, לאן אתה מסתכל? ככה זה בחיים יקיריי. לאן אנחנו מסתכלים? על הכיוון שאנחנו רוצים להגיע, או על הכיוון שממנו הגענו, על הנפילה או על הקימה, בסדר? אנחנו מתמקדים בדבר אחד, לאן אנחנו רוצים להגיע, לאן אנחנו רוצים לשאוף, שם אנחנו נועצים את היעד, ולשם אנחנו חותרים. יפה, תגיד הרב, קס, זה קל לדבר, קל לדבר. לא יודע אם קל לדבר, אבל נכון שזה יותר קל מלעשות. אז בואו נעשה עכשיו איזה תרגיל. היה פעם כזה, שיר כזה. אם יתחשק לך לפעמים, לפתוח לרגע דלת הקסמים, בוא ותן לך מפתח, תיכנס ותיאורח. טוב, היה פעם כזה דבר. אז תחשבו שיש איזה דלת קסמים כזאת. שאנחנו עכשיו עוברים דרך דלת הקסמים, ואני מקפיץ אתכם את כולנו 5 שנים קדימה. פי! ואני רוצה שאנחנו ניצור בעיני הדמיון שלנו כרגע 5 שנים קסומות. לא 5 שנים של דרך, אלא 5 שנים, הכוונה יעד. הנה, אנחנו עכשיו קופצים 5 שנים קדימה. ובואו ניקח, בעיני הדמיון כמובן, תחום אחד, שהיינו רוצים שהתחום הזה אצלנו יהיה מושלם. אחד יכול לקחת את תחום הרוחניות שלו, אני רוצה לדעת את כל התורה כולה. בעזרת השם, 5 שנים, טוב, אבל תבחר משהו אולי אחר, אבל בואו נגיד ש"ס כמעט, נושם לזיקין, בסדר? אתה רוצה שולחן ערוך, משנה ברורה, לא משנה. אני רוצה עוד 5 שנים שהגוף שלי יהיה בעזרת השם במשקל הרצוי. אין בעיה, מצוין. מושלם, אין בעיה, מושלם. אני רוצה שהזוגיות שלי תהיה, אני רוצה שהעסק שלי, oh, let's talk business, בואו נדבר עסקים קצת. אני רוצה עכשיו לדמיין את העסק שלי מושלם בעוד 5 שנים. אוקיי. בואו ננסה לדמיין את העסק שלך בעוד 5 שנים. ניקח את העסק כדוגמה. ותחשוב עכשיו עיתון שבועי כזה של עיתון חרדי, דתי, עושה לך כתבה, כן, על חברה שלך, חברת מושיקו, מושיקו בעם. עושים עליך עכשיו כתבה, ומה כותבים על החברה שלך? תנסה לדמיין, מה? איך הם מספרים שקשרי הלקוחות שלך, איך הם מספרים על המוצרים שלך, על הטכנולוגיה, על ה, איך קוראים לזה, החוויית הלקוח אצלך באתר או איפה שאתה מוכר וכן הלאה. מה, מה, מה הם הולכים להגיד? מה הולכים לכתוב עליך בכתבה הזאת? נסו לדמיין. יופי. עכשיו, אחרי שהיית שם, בואו נחזור למציאות. תנחת פה, בבקשה. ועכשיו תנסה להבין שאם אתה רוצה להגיע בעוד 5 שנים ליעד מסוים, תתחיל להתנהג כבר עכשיו כמו שהיית רוצה להיראות בעוד 5 שנים. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו בעוד 5 שנים שתהיה במשקל מסוים, אז תתחיל לאכול כמו אחד שמגיע למשקל כזה. אם אתה רוצה שהעסק שלך יהיה עסק עם, לא יודע מה, שירות לקוחות מעל ומעבר, תתחיל עכשיו לשפר את הקשרי לקוחות שלך. אם אתה רוצה להבדיל להיות בקיא במשהו בתורה, בוא תתחיל ללמוד עכשיו את הדבר הזה. כי אם אנחנו נדחה את זה, ואם אנחנו נחשוב שעוד 5 שנים פתאום נתעורר במקום אחר, אז אני אומר לכם מראש, אם לא נשנה את המעשים שלנו, אנחנו בעוד 5 שנים נהיה כמעט באותו מצב שאנחנו עכשיו, במקרה הטוב. ואם לא הרבה פחות, במקרה הפחות טוב. אז העתיד ייקבע על ידי דבר אחד בעיקר, ואלו הם המעשים שלנו. יופי. ומעשים, הכוונה היא תעשה מה שאתה יכול. אני לא אומר יותר, אני לא אומר פחות, אני אומר מה שאתה יכול. אם אתה תעשה עד איפה שידך מגעת, בעזרת השם, משם והלאה, כמו שאומרים חזל, הבא להיטהר מסעין בידו, אז השם יפתח לנו בעזרת השם. איך לומדים את זה בפרשה שלנו? וידבר השם אל משה במדבר סיני למור, פקוד את בני לוי לבית אבותם, שרבנו מקבל משימה, מעבר שהוא צריך למנות את עם ישראל, הוא מונה את בני לוי כמניין נפרד. למה? כל שאר השבטים מגיל 20 ומעלה, אבל שבט לוי, כל זכר מבין חודש ומעלה, תפקדם. אוקיי? ויפקוד אותם השם, ויפקוד אותם משה על פי השם. קשר צובה. מה זאת אומרת? ויפקוד אותם משה על פי השם. מה זאת אומרת על פי השם? ויפקוד אותם משה, קשר צובה. למה נכנס פה 3 מילים? על פי השם. מה קשור? אומר רשי. אומר רשי, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, האח אני נכנס לתוך אהליהם. איך אני יודע? לא שייך, הרי זה בני חודש, חודשיים, 3 חודשים, שנה. אתה יודע, לא נעים, זה לא מכובד שמשה רבנו ידפוק בדלת, עכשיו נגיד הבעל בעבודה או לא יודע איפה הוא נמצא, וסליחה, כמה ילדים, אתה מבין? מילא ילדים בני 20 ומעלה, הם יבואו לבד, אבל תינוקות. אז אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אמר משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, איך אני נכנס לתוך אהליהם לדעת מניין יונקיהם? איך אני, איך אני אצליח? מה, לא שייך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשה אתה את שלך, ואני אעשה את שלי. שמעתם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, עשה אתה את שלך, ואני אעשה את שלי. הלך משה ועמד על פתח האוהל, והשכינה מקדמת לפניו, ובת קול יוצאת מן האוהל, ואומרת לו כך וכך. תינוקות יש באוהל. לכן נאמר על פי השם, אז כאילו השם ספר אותם. אוקיי. אז אם השם סופר אותם, למה שרבנו צריך ללכת לאוהל? שישב באוהל שלו. אתה יודע, היום יש מחשבים. אז פעם היה רוח הקודש, לא יודע, להבדיל, אבל שמשה רבנו יישב במחשב שלו ויזין נתונים. כאילו, בת כול תבוא אליו, אוקיי, באוהל של משפחת גורביץ', כמה תינוקות יש? 5. אוקיי, רושם 5. למה שרבנו צריך לצאת מהאוהל שלו, להגיע לאוהל השני? ואיך שהוא מגיע, מקדמת אותו בת קול ואומרת לו כך וכך, ושוב אוהל, ושוב אוהל. לא חבל על הזמן. כאילו, בוא, משה רבנו, יש לו מה לעשות עם הזמן שלו, נכון? שישב באוהל, יגיד כביכול, הבת קול, תרכזי לי את הנתונים, ותעביר לי את המסודר. למה צריך כאילו, הלוך חזור, הלוך חזור. אלא יש פה כלל, יקירה, וכולנו מכיר את הכלל הזה. עשה אתה את שלך. ואז, אבל ורק אז, ואני אעשה את שלי. אומר בורא עולם, תקשיב, אתה רוצה להצליח במשהו? אין לי בעיה. אתה צריך לעשות מעשים. ככה גזרה חוכמתו התברך, שעל מנת להצליח בכל דבר, יגעת ומצאת, רק אז תאמין. אז תתחיל לעשות. פשוט תפסיק לדבר, תפסיק לחשוב, תפסיק לנסות ללמוד מאחרים כל הזמן, כאילו, לא, אני רוצה לבדוק איך הוא ואיך הוא. בסדר, בדקת כבר, נו, בדקת כבר. כל הזמן אתם בזבזים זמן להסתכל אצל אחרים, במקום להשקיע אצלכם, אני אומר את זה לעצמי, אתה מבין, כל אחד מאיתנו צריך לקחת את חייו בידיו ולהתחיל לעשות מעשים. ובעזרת השם, נזכור שכל מה שאנחנו עושים, שום דבר לא הולך לאיבוד, אפילו עמל שאין בו תוצאות, לכאורה. אז חזל אומרים שעלה לא רצים, עלה לא רצים, אבל אנחנו בוודאי זה נתוגמל על זה, ובוודאי שזה לא סתם. אז אנחנו לא רק חולמים, לא רק חושבים, אלא גם מקיימים. אבל לפחות נפתלי חושב על ירושלים, לקראת יום ירושלים. בוא נשמע את... חושב על ירושלים.
תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב, אגיד לכם. תשאלו אותי, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב, אגיד לכם. אני חושב על ירושלים, עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. אני חושב על ירושלים, תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, תשאלו אותי, אני יהודי, על מה אני חושב, אגיד לכם. אני חושב על ירושלים, עיר הקודש,
משיח שיבוא, חושב על המשיח, בעזרת השם, יהי רצון שיבוא וכמה שיותר מהר שיגיע לאותנו בורא עולם. זהו, אנחנו מצינו מה שנקרא את התקופה, יפה, היה נחמד מאוד, אבל די, די, אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים בעזרת השם לגאולה השלמה. באמת, היה נחמד, היה נחמד, אבל אנחנו רוצים, מה שנקרא, לקום לרגליים, להתאחד כולנו, די, באמת, עם כל הפילוגים האלה, כל הדברים, אתה יודע. אבל אנחנו צריכים להתחזק בתוך עצמנו. כל מה שקורה סביבנו זה רק השתקפות של מה שקורה אצל כל אחד ואחת מאיתנו בבית שלנו, יקיריי. תזכרו, כל מה שקורה בחוץ זה השתקפות של המיקרו. כל המקרו זה השתקפות של המיקרו. זה כמו שכל הפוסל במומו פוסל, אז מה שקורה בחוץ משקף את מה שקורה איתנו בפנים. ככה כולנו צריכים להתחזק בדבר הזה, ואם יש סכסוכים בין יהודים ליהודים, בין כאלה לכאלה, אז כנראה שזה משקף משהו שקורה אצלנו, בתוך הבתים שלנו. אז אנחנו צריכים להתחזק בזה בזו שם, לקבל את השני איכשהו. מה זאת אומרת, כבוד עליו? אני אגיד לכם. בואו ניקח אותם קצת לעולם הפסיכולוגיה, כאשר קארל יונג, הוא היה פסיכיאטר, פסיכואנליטי שוויצרי. בסדר, ברור שאנחנו לא משתמשים בדברים שלהם כתורה מסיני, זה רחוק מזה, אבל יש, לפעמים יש להם איזה הגיגים נכונים, ואנחנו רוצים להשתמש בהם. אז הוא השתמש במושג שנקרא הצל, the shadow. הצל, הכוונה היא איזשהו תכונות וחולשות שיש לכל אחד מאיתנו, שלפעמים אנחנו לא רוצים להכיר בהם. אתה מבין? יש כבכל צדדים לא הכי... אנחנו לא מושלמים הרי, נכון? אף אחד מאיתנו. אז יש צדדים בתוכנו שאנחנו מנסים להחביא. מנסים לטשטש, מנסים להעלים. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל הדבר הזה. וזה גורם לנו איזשהו קונפליקט פנימי, משהו בפנים בוער בנו, משהו בפנים לא טוב לנו. סתם בואו ניקח ילד שגדל בבית ש... נגיד הוא חזר יום אחד מהתלמוד תורה, ילד בן 6 ככה, בן 7, כיתה ב' נגיד. והרב קצת כעס עליו. והוא מגיע בוכה, מגיע בוכה, ממש בוכה. ואמא שלו אומרת לו, יוסי, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? מה, אתה תינוקת? תינוקות בוכים. אתה מבין? אתה ילד, אתה גבר, אתה גיבור, אתה לא בוכה. ילד, גבר, לא בוכה. לא בוכים. אתה לא תינוק. מה, אין לך אמונה? איפה האמונה שלך בהשם? אתה יודע שהכל לטובה? אתה יודע שהשם אמר לרבי כלל? יופי. אז הילד הזה גדל, שמה שנשאר אצלו, אני חושב, מכל הדרוש הזה, זה שאסור לו לבכות. שגבר לא בוכה. מה, תינוקת? בסדר? מה קורה שהוא מגיע ככה לגיל 17, לגיל 20, 25, לא משנה מה, ופתאום קורה לו איזשהו, אופה, חטף אגרוף מסוני בנקס הזה, מהיצרה שלו, חטף אגרוף. והוא רוצה לבכות, אבל נו, מה אתה תינוקת? תמיד, הוא אומר לעצמו בפנים, כאילו יש לו איזושהי סתירה פנימית, אני מרגיש שאני צריך לבכות, קשה לי, אבל אסור. קחו ילד אחר שגדל בבית אחר, ששם הוא בכה, ונתנו לגיטימציה לבכי שלו. מה זאת אומרת, נתנו לגיטימציה? בסדר, אתה בוכה, בוא נלמד איך מתמודדים. איך אנחנו גם, אחרי שנפגענו, אנחנו רוצים לנתב את זה לגדילה, באמת חיזוק באמונה, לשיפור העברה למידות, לא יודע, למד זכות על אחרים. כל אחד סוחב איתו כל מיני, כאלה זה צללים כאלה, שפתאום קופצים. בפרט אם מישהו מאיר לנו על משהו שאנחנו בתוך תוכנו יודעים שהוא צודק. שבתוך תוכנו לא נעים לנו להתבונן בחלק הזה, באישיות שלנו, בהתנהגות שלנו, בעבר שלנו, לא משנה איך נגדיר את זה. ולכן אני צריך להבין שיש בתוכי את החלקים האלה. החלקים האלה זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. וככל שאנסה להתכחש אליהם, ככל שאנסה לברוח מהם או להחביא אותם, אז אולי אני אצליח יום, שנה, 10 שנים אפילו, עד שבשלב מסוים זה יקפוץ. משל, למה הדבר דומה? כמו כדור בבריכה. מכירים את זה שיש כדורי ים כאלה? תנסו להטביע או להסתיר כביכול את הכדור הזה עם המים. לא תצליחו, נכון? ואם תצליחו, זה יהיה זמנית, וזה יצרוך מכם הרבה מאוד מאמץ. אותו דבר גם כאן. אם יש לי חלקים באישיות שלי, בהתנהגות שלי, בעבר שלי, שהם בגדר צל, צל זה החלק הפחות מואר באישיות שלי, נקרא לזה ככה. אם אני אנסה כמובן להסתיר את זה, ולהחביא את זה, זה גורם לי, אני משקיע מאמץ. והאנרגיה הזאת, הכוחות האלה, במקום שהוא מופנים לדברים חיוביים, למשל, לתיקון, לעשייה, לשיפור, ללימוד תורה, אני משקיע אותם כל הזמן בבריחה, בלהסתיר. אז אני לא רוצה לברוח. אני גם לא רוצה סתם להסתיר. אני רוצה לשפר. אז על מנת לשפר, צריך עם איזשהו בסיס. והבסיס הזה, אם כבר הזכרנו את קארל יונג, בואו ניקח אתכם כמה שנים קדימה לגם כן פסיכואנליסט אחר שנקרא קארל רוג'רס. היום אנחנו בעידן הקארל. קארל לא, סתם. בקיצור, אז קארל רוג'רס הוא פסיכולוג אמריקאי, הוא נחשב כתיאורטיקן בזרם ההומניסטי של הפסיכולוגיה. אוהו, איזה מינים גבוה בתרב, מה זה הומניסטי? אני אגיד לכם. זה כביכול החלק היותר אנושי. יש בהביוריזם, יש שיטות, יש זרמים בפסיכולוגיה. שוב, רעיונות יפים, לא, ממש ממש לא נכונים במאת האחוזים, אלא יש הגיגים טובים ונכונים, וכדאי לקחת מה שמתאים לנו על פי תורתנו הקדושה. באמת אני אומר לכם, בתורה יש הכל כולל הכל, אבל זה טוב לפעמים להביא איזה תובנות ככה שהם העירו לנו. אז אותו קל רוג'רס לקח פרויקט שהוא ראה את זה אצל המטופלים שלו, והפרויקט הזה היה בעצם, אני אגיד לכם משפט שהוא אמר, והוא אמר ככה, יכולת שלי להשתנות מתחילה מרגע הקבלה. שימו לב טוב. היכולת שלי להשתנות מתחילה מרגע הקבלה. אם אני רוצה להשתנות, אני צריך להבין ולקבל שיש לי בעיה, אתם מבינים? אם אני אתכחש לזה שיש לי בעיה, והכל בסדר, ואני אסתדר, ואל תדאגו, אל תעשו מזה עניין. אתם מכירים את זה? זה נחמד מאוד, אולי זה מרגיע אותי זמנית, אולי זה מרגיע את הסובבים שלי, שאני, זה בטיפול. אבל עד שאני לא באמת יקבל את המציאות ש... אני צריך עבודה. עבודה זה לא רק לפרנסה, אני מדבר, אני צריך עבודה על, על דברים שאני חלש בהם. אני צריך באמת להתחיל לטפל בעצמי ולבנות עצמי ולחזק את עצמי ולשנות את עצמי, אבל זה הכל יתחיל מרגע של קבלה. וכך הוא טען כבר בשנות ה-50-60, הוא טען להורים, הוא יעץ להורים בארצות הברית, לקבל את הילדים שלהם בלי שום תנאי. אתם מבינים? גם ההתנהגות של הילדים לא מקובלת עלינו, אין בעיה, זה ההתנהגות שלהם, לא הם. הם צריכים להרגיש להיות שהם מקובלים עלינו בכל מצב. אני מדגיש עוד פעם, אני לא מסכים ההתנהגות שלהם בכל מצב, אני לא שמח בהתנהגות שלהם בכל מצב, אבל הם מקובלים בכל מצב. לא רק איזה צדיק אתה, יופי, יופי, באמת, קראת השעה תהילים, אמא אוהבת אותך, אין כמוך, ככה אני אוהבת אותך, ככה אני אוהבת אותך. אז אם אני לא קורא תהילים, מה אני אבין מזה? שאת לא אוהבת אותי? איזה ציון. בוא, היא מגיעה בך. 100. תראו, תראו. ילד אלוף. ככה אני גאה בך. ככה אתה צריך ללמוד. יופי. נו, ואם אני לא מקבל 100, אז אם אני לא גאה בי כבר, אז איזה הרגשה יש לי? תחשבו איזה הרגשה שילד מסתובב שכנראה אני לא מספיק טוב, כי. הנקודת ההתחלה צריכה להיות לאהוב ולאהוב. לקבל את הילדים בלי תנאים, אני אומר את זה לעצמי, כן? לקבל אותם איך שהם, ומפה הוא הרחיב את זה. הוא אומר גם שמטפלים, באים לטפל במישהו, חייבים לקבל אותו איך שהוא. למה? כי במידה ואני שופט אותו, במידה ואני כבר ישר עם סטיגמות, אז המטופל לא יקבל ממני שום דבר. אז ככה אני צריך להתייחס למטופלים שלי, ככה אני צריך להתייחס לילדים שלי, וככה אני צריך להתייחס לעצמי. שמעתם? ככה אני צריך להתייחס לעצמי. היכולת שלי להשתנות מתחילה מרגע הקבלה. כן, אני מסתכל כביכול לצל שלי בעיניים. ואני אומר, נכון, פנגר, אתה צריך להתחזק. פנגר, אתה אולי גם לא יכול לבד, תקבל עזרה. תקרא ספרים, תשמע הרצאות, בוא לסדנאות, לך לטיפול. אל תשאירו את הדברים איך שהם. כי סליחה שאני אומר, אם לא מטפלים, אם לא... באמת, אני לא אומר שצריך דווקא לטיפול, אתה יודע, אחד על אחד, אבל אני בדעה שכולנו, כולל כולנו צריכים ללמוד, כולנו, כולל כולנו צריכים לקבל, מאחרים גם. מאיפה אנחנו יודעת הכל? מה, אף אחד אתה לא יודע הכל, אף אחד מאיתנו. אז כל אחד מאיתנו יכול להפרות את השני. אז להקשיב להרצאות ולסדנאות ול... מחשב בסדר מחדש. אבל לא, תשמעו יותר יותר רציניים. אבל אני אומר שאני רוצה להבין שזה אני. וברגע שאני מקבל את החסרונות שלי בהכלה, ומתחיל לבקש עזרה, פה אני מתחיל להשתנות. ופה אני מתחיל לגדול, בצד השם. לא צריך מישהו שירביץ לי מה שנקרא, אבל אני רוצה שיהיה לי גם נוח עם עצמי. אתם עשו ניסוי בארצות הברית. לקחו קבוצת אנשים, ובדקו את רמת הרגישות שלהם למכת חשמל. זאת אומרת, יש כאלה שרגישים יותר, שרגישים פחות. אז מי שרגיש פחות, זאת אומרת שהוא לא מתרגש ממכות חשמל, שימו אותו בצד, הוא לא בניסוי שלנו. לקחו רק אנשים שכן, יש להם כן רגישות לחשמל. זה לא נעים להם להתחשמל, מה שנקרא, אתה יודע, מכת חשמל קטנה. טוב. שלב שני, הכניס אותם לתוך חדר. ואמרו להם, שהם משתתפים באיזשהו ניסוי חינוכי, ועוד כמה דקות יקראו להם לחדר של הניסוי. ולמעשה משאירים אותם לבד, בחדר כביכול כחדר המתנה לקראת החדר האמיתי של הניסוי. בסדר? זה מובן? אבל עוד פרט אחד. הם נכנסו ונתבקשו להיכנס לחדר ההמתנה הזה בלי כלום. זאת אומרת, בלי טלפונים, בלי שעונים, בלי ספר קריאה, כלום. לבוא איך שאתם, תחכו בבקשה בחדר הזה, כבר נקרא לכם לחדר השני, שלמעשה אמרו להם שהחדר השני הוא חדר הניסוי. בפועל זה לא היה ככה. בפועל החדר ההמתנה הוא חדר הניסוי. אני מזכיר לכם, זה אנשים שלא חובבי מכות חשמל, בסדר? הם אנשים שרגישו את החשמל, כמו רוב האנשים בעולם. אבל איך שנכנסו לחדר ההמתנה, כביכול, אמרו להם, אתם רואים, יש פה שולחן. ובשולחן יש פה כפתור אדום, אל תלחצו עליו. תקשיבו, אל תלחצו עליו. למה? כי זה כפתור של ניסוי אחר לגמרי, שמי שלוחץ עליו מקבל מכת חשמל. בסדר? אז אל תלחצו, אתם לא רוצים מכת חשמל, נכון? יופי. אז נא לא ללחוץ על הכפתור האדום. טוב. ומשאירים אותם לבד בחדר. מזכיר לכם, בלי טלפונים, בלי שעונים, בלי ספר, בלי כלום, הם עם עצמם. וככה ייבשו אותם 20 דקות. ורצו לראות מי בתוך ה-20 דקות האלה, למרות שאמרו לו שלא כדאי, ילחץ על הכפתור האדום. אתם זוכרים? אמרתי לכם שבשולחן יש כפתור אדום, שאמרו להם מראש, זה שייך ניסוי אחר כביכול, ומי שלוחץ על הכפתור הזה, מקבל מכת חשמל. אוקיי. כמה אחוזים, לפי דעתכם, מבין הנבדקים, לחצו על הכפתור האדום?
מה אתם אומרים?
כמה אנשים לחצו על הכפתור האדום כאשר הם יודעים מה ההשלכות, בסדר? הם לא נולדו אתמול. מה אתם אומרים? אני אקצר לכם, כי אני לא שומע את התשובות שלכם. 66 אחוז. 66 אחוז מהנבדקים, תכף נבין גם למה, לחצו על הכפתור ש... איי, חטפו מכות חשמל. כאילו, אתם נורמליים, אמרו לכם. אז שתי סיבות עיקריות אמרו שהובילו את האנשים האלה ללחוץ על הכפתור. גישה אחת הייתה פשוט מאוד סקרנות. מה, באמת? זה מכת חשמל פה? לא. מה, מי שנוגיע... תן לי שנייה. איי! נכון, נכון, תליחה. בסדר? אז זה דבר של סקרנות. וצריך מאוד מאוד להיזהר מסקרנות, כי מה שמתחיל כמשהו מאוד מאוד תמים ומאוד מאוד מסקרן, יכול להיגמר בצורה לא טובה, והמבין יבין. אבל הסיבה השנייה שטענו, שפשוט בדור שלנו, או בעיקר בדור שלנו אולי, אבל ככה זה תמיד היה, אנשים קשה להם להיות עם עצמם לבד. זה מזכיר לכם, הכניס אותם לחדר בלי טלפונים, בלי שעונים, אי אפשר לשחק בכלום, שב עם עצמך. ואנשים מצאו את זה קשה, לשבת עם עצמם. למה? מה הבעיה? שב, תגיד משנות בעל פה, תהרהר במשהו, למה קשה לך? אז יש רוצים לטעון שברגע שאני יושב עם עצמי, כל מיני דברים פחות טובים שבתוכי עולים לי. ואני רואה את עצמי בזווית לא הכי רצויה, נקרא לזה ככה. ולכן, יש לכולנו בחינה כזאת של צל, של חלקים פחות טובים שלי. נו, אז מה אני עושה הרב? מה אני עושה? בסדר, יש לי, נו, מה אני עושה? בואו נגדיר את זה ככה. אל תיתנו לצל שלכם לנהל אתכם. מה הכוונה? בואו נגיד עכשיו, בואו ניקח עולם המרצים אפילו. אדם רוצה להיות מרצה, והוא עבר קורס מרצי, ובו הוא חוסם, הוא יוצא לדרך. וההרצאות שלו, הוא משתדל, אתה יודע, לפגוע בכמה שיותר אוכלוסייה, כבר להתאים את עצמו לקהל. ויש לו משהו אחד שההורים שלו תמיד אמרו לו, שאסור להיות שטחי. איש שטחי, לא, זה מראה על מאוד רדידות בנפש. אבל הוא מבין שאם הוא יהיה עמוק, אז בוא, כמה אנשים עמוקים יש לנו היום בדור שלנו? יש, אבל רוב האוכלוסייה שמאזינה הם יותר אנשים ש... רוצים, תן לי תובנות, גובה עיניים, ואין לך, אנשים מפתיעים אותי כל יום מחדש עד כמה המצב של קשב והריכוז שלנו חלש. אני אומר לכם, אני השבת הזאת, אני פתוח איתכם. השבת הייתי במלון, איפה הייתי? ניר ציון נראה לי. קיצור, הייתי עם עוד מרצה. וזה היה כאילו שבתון כזה, ואנחנו נותנים הרצאות. הרצאה, אני הרצאה. ניגשו אליי שתי נשים בתום השבת, ואמרו לי, הרב, תזכיר לנו מה היה בדיוק הארבע שאלות שצריך לשאול? אמרתי, מה? הארבע שאלות שצריך לשאול. אמרתי, אני לא יודע, אני לא אמרתי את זה. אמרתי, כן, 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 אתה אמרת, אתה אמרת. אני לא זוכר שאמרתי כזה דבר. אמרתי, ברור, אתה אמרת, נו, מה ארבע שאלות? התברר, תקשיבו טוב, שזה המרצה השני אמר את זה. עכשיו, לא תגיד, זה היה בתחילת השבת, ואתה אומר, נו, תקשיב, בוא, עברה שבת שלמה, אפשר לשכוח. זה היה ממש כאילו, אחרי ההרצאה של המרצה השני. זאת אומרת, יכול להיות שאתה שומע הרצאה, ואתה לא זוכר מאיפה, כאילו, אתה מבין? אז פה זה ידאיג אותי קצת, כי אתה צריך לדאוג שמרצים טובים יהיו איתך, שלא, תראה מה הרב פנגר אמר. אבל זה לא אני אמרתי. לא, זה אתה, אני אומר אותך בגדול, נראה לי זה אתה, אמרת, נראה לי זה אתה. אז היכולת ההקשבה והזיכרון ועיבוד המידע שם כנראה הולך ויורד קצת עם השנים, או עם הדור, או עם הטלפון, אני לא יודע מה. אבל עבורנו, בואו נבין דבר אחד. אל, נגיד עכשיו מישהו עיר לו, אז הוא, סליחה, איך הגעתי לזה? אמרנו שהמרצה החדש, יש לו נקודת חולשה של, שאסור להיות שטחי. מי ששטחי, אז הוא לא, אתה אומר, לא רציני, אבל הוא רוצה לדבר עמוק, אבל הוא מביא שהקהל, בוא, אתה חייב לעשות עדכון גרסה. אז הוא נותן הרצאות קצת שטחיות. ופתאום מישהו העיר לו, או העיר לה, לא משנה, כן. הוא אמר לו, סליחה, שמח, אבל זה הרצאה מאוד שטחית. אם זה הצל שלו, זאת אומרת, זה נקודת התורפה שלו, במידה והוא לא יודע להתנהל נכון, אז הוא ילך הביתה, ישן את כל ההרצאות שלו עכשיו להרצאות עמוקות וכבדות כאלה. למה? כי מישהו אחד נגע לו בנקודה הרגישה. אדם שני, אפשרות שנייה, שככה צריך להתנהג. אוקיי, יראו לך משהו. בסדר. תחשוב על זה. אל תסגור מי אתה בסת, מה שנקרא. תחשוב על זה. תנסה לראות איך אתה יכול להתייחס לזה, אם אתה רוצה בכלל להתייחס לזה. אבל אל תיתן לזה לנהל אותך. אם אתה בוחר לשנות, תבחר. אבל אל תאלץ להשתנות רק, או לשנות משהו רק בגלל שאתם לחצו לך על איזה נקודה. כי לפעמים אנחנו כל כך רוצים לרצות אחרים, ובראה שאנחנו מרצים אחרים, לפעמים להגיד כן לאחרים, אמרתי לכם, זה להגיד לא לעצמי. או להבדי, להגיד לא לאחרים, זה להגיד לעצמי, כן לעצמי. ואדם צריך ללמוד, צריך להגיד כן לעצמו. לדאוג לעצמו. לראות בעצמו נקודות טובות. ואז גם יוכל לראות גם באחרים. שמואל, נקודות.
היי, יש לך שמש בעיניי, אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.
נקדיש את זה לעמוס מרון היקר. עמוס מרון, זה השמש שלך, בכבוד.
בשמיים יש בך הרבה נקודות. מכיף שעברת מעיד כמה הטוב שבך אמית והטוב עבור הזה מבקש שתתחיל מבראשית ונכון שעברנו המון אבל במקום לספור צרות יש בך הרבה נקודות אחד לא ויתרת על האמונה שתיים בחרת להתחיל מהתחלה שלוש יש לך אמת בתוך הלב אתה אף פעם לא שוכח אותה חיפשת את הטוב באחרים בנפילה ידעת ליעדים לא עבר עליך יום אחד בוא לא לחשת על השמיים תודה אני זוכר איך כשנשברנו פתאום רקדנו במטבח ואיך מבעד לסדקים האמנו שהכל מושכח עצמנו עיניים לראות את החיים צעק משיר בלחש שבקת ערכים מותר לנו לשמוח ומותר לנו לפתוח כי כל רצון טוב תמיד נרשם בננים ואיך לא יש בך הרבה נקודות אחד לא ויתרת על האמונה שתיים בחרת להתחיל מההתחלה שלוש יש לך אמת בתוך הלב אתה אף פעם לא שוכח אותה בנפילה ידעת להרים לא עבר עליך יום אחד בוא לא לחשת על השמיים תודה לא שבע אהבת נגד כל הסיכויים שמונה רקדת וסגרת את הדרכים תשע אם ננסה למצוא את כל החן בך נהיה פה עד מעט שעברת יעיד כשטוב עבור שולטים כי עברנו המון אבל יש בך הרבה נקודות במקום לספור צרות דהום מקמצולות, גם אם אין דרך הכוחות, יש לך הרבה נקודות. במקום לספור שרות בעומק המסולות אם אין לך כוחות אחד, שתיים, שלוש לא ויתרת עליהם פחדת להתחיל מהתחלה יש לך אמת בתוך הלב אתה אף פעם לא שוכח אותה חיפשת את הטוב באחרים בנפילה ידעת להגיד לא עבר עליך יום אחד בוא לא לחשת על השמיים תודה אהבת נגד כל הסיכויים
יש בה הרבה נקודות, יהי רצון שבעזרת השם נזכה לראות אותן ולא להקשיב לקולות סביבנו. הקולות הכוונה לזכות, הקולות שיורדים עלינו, הקולות שנותנו להגרשה שאני לא בסדר, אני לא מספיק בסדר, ואין בעיה נכון, אני עדיין לא מספיק בסדר, אתם צודקים. אבל אני משתפר, אני רץ, בעזרת השם אני עוד יגיע, אתם תראו, כל מי שלא האמין בי מה שנקרא, כל מי שצחק עליי, כל מי שחשב שאין לי סיכוי, אני עוד יראה בעזרת השם שאני יכול באמת להצליח, שאתם תהיו גאים בי, שאתם... שוב, לוקח זמן יקיריי, לדעת שאין קיצורי דרך, אבל אם אנחנו נעבוד ונעבוד קשה, אנחנו באמת נצליח. בואו לכם דוגמה קיצונית, אבל סיפור שהיה, ואם הוא לא היה, לא הייתי מאמין לספר כזה סיפור. אדם בשם קליף יאנג, בואו נלך אחורה, 1983 למניינם, סידני באוסטרליה. טוב, החליטו לעשות דבר שנקרא אולטרה מראטון. אבל לא סתם אולטרה מראטון, אולטרה מראטון הכוונה היא משהו מפלצתי, משהו שלא נראה כמו בתולדות האנושות. זה מראטון מסידני שבמזרח אוסטרליה למלבורן, הממוקמת בגדול בדרום, מרחק של 875 קילומטרים. עכשיו תקשיבו, 875 קילומטרים, יש מכיר קצת את אוסטרליה, זה תנאים לא תנאים, זה דרך, זה מרחק, זה בלתי שפוי, בסדר? אבל המארגנים תכננו את זה כמסע של 5-6 ימים, תבינו שמיטב המומחים בעולם הריצות הגיעו, מיטב האצנים, הציוד הטוב ביותר, נותני החסות שפכו שם מממונם, וכמובן, המפלצת הגדולה ביותר, הטלוויזיה האוסטרלית סיקרה את זה מקצה עד קצה, חייבים לראות, בואו נראה מי ינצח, או יותר נכון מי בכלל יישאר בחיים אחרי הדבר הזה. והגיע אצן אחד, בשם קליף יאנג. קליף יאנג הוא שמו המלא, אלברט ארנסט קליפורד יאנג. קיצור קליף יאנג. הוא הגיע גם כן, לא מה קורה. עכשיו, תבינו שקליף יאנג, בלי לזלזל באף אחד, אבל הוא קצת היה שונה מהמתחרים האחרים. א', הוא היה בן 61. לא מזלזל באף אחד, ואין בעיה, תגיד לי, גיל זה לא התרגיל. אין לי שום בעיה מה שתגידו, אבל לרוץ בגיל 61 זה יפה. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל בוא נמשיך ונבין. בסדר, הבן אדם הזה הוא בן 61, אבל לא רק שבן 61, הוא חקלאי, הוא לא עצן, הוא חקלאי, מגדל תפוחי אדמה וכבשים. יפה, מה רע? לא אמרתי שרע. הוא הגיע, לא די בכך שהוא לא בדיוק עצן, הוא הגיע לתחרות, למרוץ, הוא בא עם מגפיים, תקשיבו טוב, מגפיים כמו של בוץ, של הרפתות, אתם מכירים את זה? יופי. הוא בא עם מגפי בוץ, ולא פחות ולא יותר, עם סרבל כזה של עבודה. הוא הדביק לסרבל את המספר של התחרות, בתחרות יש מספר כזה לכל עצן, לכל מתחרה, הוא הדביק את ה... שם את המספר לסרבל הזה, בא עם הגפיים, חבר'ה, אני באתי. אנשים הבטוחים כאילו, מה, הוא נורמלי הבן אדם הזה? מה הוא עושה? א', בלי לפגוע, אבל סבא חמוד. בית, כאילו, לא באים לעלי ריצה, אתה יודע, מדוגמות, עם, לא יודע מה, עם חולצה מיוחדת, עם בד נושם, ועם בנדנה מיוחדת שמחליפה את הצבע בשיער, לא יודע מה, כאילו, מה הוא עושה פה? אז שאלו אותו, כבודו, כאילו, אתה יודע, בתחום הריצה? הוא אומר, לא ממש. הוא אומר, אז מה אתה עושה פה? הוא אומר, תקשיבו, אני חקלאי, ויש לי, אני גדלתי בחווה. עכשיו, אומר, אנחנו לא יכולנו להרשות לעצמנו סוסים או טרקטורים, לא לנו כסף. עכשיו, בכל פעם, אני מצטט, כן? בכל פעם שהייתה מגיעה שערה, הייתי רץ יומיים או שלושה ללא הפסקה כדי לאסוף את הכבשים. אם היו מקבלים כנראה בתחזית שהולכת להיות סופה, אז זה אוסטרליה, זה מרחבים, מרחבים, שלוש נקודות, מרחבים. בסדר? אז עכשיו הכבשים הם אי שם, צריך לאסוף אותם לדיר, יש מאוד סופה רצינית. אז הוא היה צריך לרוץ, להביא אותם. הוא אומר, והייתי רץ לפעמים, רץ יומיים שלושה ללא הפסקה, כדי להכניס את הכבשים. הוא אומר, וזה היה לוקח הרבה זמן. אבל תמיד היא תופס אותם. הוא אומר, אני מאמין, כי אני יכול לרוץ את המרוץ הזה. טוב. בוא, אף אחד לא התרשם יותר מדי. אמרו, כנראה הוא לא מאה, הוא לא כוח מאה. טוב, נעמדו בקו הזינוק. אני אומר לך סיפור שהיה, 1983 למניינם, סידני, ועיריית זינוק, ומתחילים לרוץ. מתחילים לרוץ, יפה. אז כמובן שהשאירו אותו באבק. בואו, לא נחשוב שהוא הביא את הריצה של חייו, עקף את כולם. לא, לא, בואו נהיה אמיתיים. הוא לא עקף אף אחד, וכולם עקפו אותו ליתר דיוק. אבל, ופה מגיע אבל הגדול. כמה שהוא לא היה חבר באיזה קבוצת ריצה, לא יודע, מנוי על עיתון האצנים העולמים. כלום. הוא חשב שהוא זה מאתגר. הוא חשב שזה אפשרי. בוא לנסות. אז הוא לא למד שמרוצים כאלה, איך עושים אותם? אתה יודע מה זה 875 קילומטר? זה כמעט את כל מדינת ישראל בריצה. נו, תראה לא מכונה, נכון? אז אני אגיד לך מה עושים. בדרך כלל במרוצים כאלה, הכלל הוא רצים 18 שעות, והולכים לישון 6 שעות. ככה נותנים לגוף להתחדש, 18 שעות רצים, שזה גם זה, בוא, זה לא זה 18 שעות לרוץ, אי רצו שנלמד 18 שעות, בסדר? אז 18 שעות רצים, ו-6 שעות נחים. עכשיו, קליף שלנו, הוא לא ידע את הפרט השולי הזה. אז תראו, הוא רץ. עכשיו, בשלב מסוים הוא הגיע למחנה הראשון. אבל כשהוא הגיע, כולם כבר ישנו. אתה מבין? אבל הוא לא ידע שישנים. אז הוא חשב כאילו, טוב, הם כנראה הם לפניי. אז הוא המשיך לרוץ. והוא רץ. והוא רץ. וגם אחרי זה. הוא לא ידע, לא היה לו קשר. אף אחד לא אמר לו, קליף, לך לישון. אף אחד לא אמר לו את זה, אז הוא רץ. וכשכולם ישנו, הוא המשיך לרוץ. והוא המשיך לרוץ. ובסופו של דבר, יקיריי, הוא מגיע ראשון לסוף המסלול, בזמן של 5 ימים, 15 שעות ו-4 דקות. האצן הטוב בעולם שהיה לפניו, כאילו שהיה מאחוריו, סליחה, הוא הגיע רק ב6 ימים ושעה 1. זאת אומרת, אחרי כמה שעות. אז אתה רואה? מה אתה לומד מזה? אני אגיד לך. קודם כל, אולי יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. לפעמים יודעים יותר מדי, זה רק מפריע. אבל עזוב את הידע. זה קולות פנימיים מצידי שחושבים שהם יודעים הכל, ואומרים לי, אתה לא מסוגל פנגר, אתה לא יכול, זה לא בשבילך, יאללה, אתה גם ככה נופל תמיד. אז לא עליי, כל אחד מאיתנו, בסדר? אז אני לא מוכן להקשיב לקולות האלה. ואני אעשה את שלי, אני אמשיך לרוץ בעיקר שהשאר ישנים. אתה מבין? אם אתה רוצה להצליח במה של להיות יותר טוב מאחרים, אז אתה צריך לתת פייט, מה שנקרא, תלחם יותר מאחרים. כי אם אתה תעשה מה שאחרים עושים, אתה תקבל מה שאחרים מקבלים, בגדול, במקרה הטוב. אם אתה רוצה יותר, תעשה יותר. ולפעמים אני אומר לכם, זה שינוי קטן, שעושה אפקט גדול. מה זאת אומרת? בואו ניקח אתכם רגע לעולם המחירות, עולם כביכול העסקים, או אפילו עולם העמותות. עשו ניסוי בארצות הברית, ניסוי מאוד פשוט. ניגשו לאנשים, ושאלו אותם, שלום, נגיד אישה עוצרת אישה אחרת, שלום, היית מוכנה לעזור לי על ידי תרומה? אני בעמותת סתם, מושיקו משיקו, ואני רוצה, את יכולה לתת לי אולי תרומה? שאלה שנייה, אישה אחרת, שואלים אותה, שלום, היית מוכנה לתת לנו תרומה? אפילו פרוטה אחת זה יעזור. אפילו שקל זה מדהים. שימו לב טוב. אותה בקשה, את מוכנה לעזור לנו על ידי תרומה? זה אותו דבר. רק לקבוצה אחת שאוסיפו 3 מילים. אפילו שקל יעזור. אפילו פרוטה תעזור. בסדר? האם לפי דעתכם השלוש מילים האלה שינו את כמות התרומות או לא? אז אם אני שואל מן הסתם, נכון, יפה, התשובה היא כן. שימו לב טוב, כאשר 28% נענו לבקשה הראשונה, אתה הולך ברחוב או אתה נופק בדלת או שאתה נמצא בית כנסת, ואתה מבקש מאנשים צדקה, ואתה אומר, אפשר לעזור בבקשה, הכנסת קלה. אז יש אפשרות אחת שזה פה נגמר, ויש אפשרות שנייה, אפילו שקל אחד יעזור. אז השקל אחד יעזור, השלוש מילים האלה, הכפילו את התרומות ל-50%. שמעתם? הסיכוי בהתחלה היה 28%, וכאשר הם הוסיפו איזשהו רעיון, שכביכול כל סכום מקובל. הייתי חושב שזה ההורס, אז ייתנו לי יותר שקלים, הרב. לא, זה פשוט, נקרא לזה שובר את הקרח. זה מאפשר משהו, נקרא לזה, זה קוראים לזה לפרוץ את שיתוק הפעולה. אדם, כאילו, כשאתה מבקש משהו, כאילו, הוא משתתק. כשאתה נותן לו משהו שיכול לפרוץ, זה קצת, אפילו שקל יעזור. אוקיי, אז אלף, אתה יכול, מקסימום, תקבל שקל, גם טוב. אבל אולי תן הרבה יותר, שזה מה שנקרא, זה פרץ את מחסום השיתוק פעולה. אז שינוי קטן, אפילו שקל יעזור. דוגמה אחרת. בדקו את זה אצל מלצרים. מלצר במסעדה, הוא חי בין השאר, או לפעמים אפילו רק על טיפים. תלוי במסעדה השונה, יש כאלה שלהם שכר בסיס, אין שכר בסיס, אבל הוא חי על טיפים. יופי. מגיע מלצר, ומגיש חשבון. אז מצאו שבמידה, עכשיו הוא רוצה טיפ, אז במידה והוא שם סוכריה על הצלחת. והוא אומר לכאילו הסועדים, בבקשה, אז אם הוא שם סוכריה אחת בתוך הצלחת, זה העלה את כמות הטיפים ב-14%. בסדר? אנשים משאירים טיפ, אבל ברגע שאתה נותן להם גם סוכריה, הם הרגישו, קיבלנו פה משהו אקסטרה, הם הוסיפו 14% על הטיפ. יופי. כאשר שמו המלצרים שתי סוכריות, בסדר? אז הם כבר קיבלו תוספת של... סליחה, אני חוזר. במידה הם שמו סוכריה אחת, 3% טיפ, תוספת. בסדר? אם שמו שתי סוכריות, אז הם קיבלו 14% טיפ הלאה. בסדר? תחשו אותה במסעדה, אתה סיימת עם אשתך, החלטתם שאתם יוצאים קצת, לא קרה שום דבר, אז בסדר גמור. להפך, אני חושב, כדאי מדי פעם לצאת, ותיזום, תגיד אשתך, תקשיבי, הזמנת לנו מקום. למה הזמנת? אני עייפה, אין לי כוח לנו לשום מקום. למה? הוא תרח, הוא עשה, תשתפי פעולה. תהי נחמדה. בסדר? אז או שאתה תהי נחמד, את תהי נחמדה, לא משנה מי מזמין את מי, אבל אתם הולכים למסעדה, ואז נהוג להשאיר טיפ. אוקיי, 10%. אז תאר לך עכשיו המלצר, נושא לך סוכריה, אז אם הוא לא שם סוכריה, אז בסדר, אתה משאיר טיפ. אבל אם שמו סוכריה, זה מלא ב-3%. שתי סוכריות, 14%. עכשיו מגיע השוס. מה קורה? אם עכשיו המלצר שם סוכריה אחת, הולך כמה צעדים, מסתובב חזרה, מסתכל לך בעיניים, ושם לך עוד סוכר, זה בשבילכם. תהנו. אופה, זה כבר העלה ב-23% את הטיפים. שמעתם? עוד פעם. סוכריה אחת, 3%, שתי סוכריות, 14%, אבל שתי סוכריות עם יחס, 23%. זאת אומרת, א', אנחנו אוהבים לקבל דברים, קודם כל, בוא נשים דברים לשולחן, הרי אתה רואה שגם סוכריה אחת, העלתה ב-3%, וגם זה משהו. אז אנחנו מאוד אוהבים לקבל משהו, אבל אנחנו מאוד אוהבים לקבל משהו באופן אישי. שמעתם? אז אם אתם קונים משהו, בעזרת השם מחר פרחים לשבת, או לא יודע מה, אני אומר את זה עצמי להתחזק, אבל בואו תשקיעו. תוסיפו איזה פתק קטן, תוסיפו איזה לבבות, לא יודע, משהו קטן, אבל שיעלה את ה... מעבר למתנה, מעבר לזה שאנחנו אוהבים לקבל, זה יעלה את היחס האישי, חשבתי עליך, חשבתי עלייך. את הולך, את עושה קניות, תקני משהו מיוחד לבעלך. חשבתי שתשמח בזה. זכרתי שאמרת שאתה רוצה את זה, קניתי. איזה יופי, איזה יופי. בואו ננסה לעשות את זה. אז תראו איזה שינוי קטן ואפקט גדול. דבר אחד אחרון בנושאים האלה, זה נקרא אפקט ההדדיות. מה זה אפקט ההדדיות? אפקט ההדדיות, הכוונה היא, שבמידה ומישהו נותן לי משהו, הסיכוי הרבה יותר גדול שאני אחזיר לו. זאת אומרת, עשו את זה כאלה שבאמת מבקשים צדקה. הם הלכו עם פרחים, והם חילקו לאנשים פרחים ברחוב. חילקו פרח, ואז אמרו לבן אדם שקיבל את הפרח, שלום, אני מעמותת, לא משנה מה, מושיקו, ואנחנו עושים תרומות למשפחות, ונסכים שתעזור לנו. אז ברגע שהבן אדם קיבל פרח, זה לא משנה כמה עולה הפרח, שקל, הסיכוי שהוא ייתן תרומה הרבה הרבה יותר גדול. בסדר? למה? כי קיבלנו משהו, ממילא, אתה יודע, אני עכשיו רוצה להחזיר. יש פה איזשהו משהו בנפש, שמעין שונא מתנות תחיה, אבל אני מרגיש כן איזשהו הכרת הטוב, ונתת לי משהו, אני רוצה להחזיר לך. אז בוא נלמד מזה, שאם אנחנו רוצים לעורר את האהבה ואחווה, והשלום ורעות בביתנו, בוא ניתן קודם, לא נצפה שהשני ייתן, אנחנו ניתן קודם. וגם אנחנו נותנים משהו, ניתן את זה מכל הלב. וגם אנחנו נותנים מכל הלב, אפשר להוסיף מילה אחת של חיזוק, שיכולה להוסיף הרבה. אבל עבורנו, בואו נפסיק עם הקולות שיש לנו בראש, שאנחנו לא נצליח ולא שייך, ומה יצא ממך, ודי לריב. ופה אני רוצה לגעת בנקודה מאוד חשובה, יקיריי. לצערנו הרב, המצב במדינה קצת רועש וגועש, יהיה רצון זה רק סתם יצרה, שהכל יעבור והכל יהיה בסדר, אבל בינתיים אנחנו צריכים להתחזק איך לא רבים. כי כל אחד מאיתנו אוהב להרגיש צודק, אנחנו נהנים מזה שאנחנו צדקנו. תהיה לך, יש עכשיו איזשהו ככה משחק שאלות, ואתה מצליח להגיד את התשובות הנכונות. נו, אתה מרגיש הרי סיפוק, אתה מרגיש, וואלה אחי, אני אלוף, אין דברים כאלה. יופי. אז בטבע שלנו אנחנו אוהבים להיות צודקים. אבל כמו שאומרים בכביש, אל תהיה חכם, תהיה צודק. סליחה, אל תהיה צודק, תהיה חכם. זה מאוד נכון לחיים. אין לנו מושג עד כמה הדבר הזה משפיע בזוגיות שלנו, בחיי היום-יום שלנו. אז בואו נראה איך עושים שלום. אבל אולי דרך ברכת כהנים, נבין יותר טוב.
יברכך השם וישמרך יאר השם פניו אליך ויחונך ישא השם פניו אליך וישם לך שלום יברכך השם וישמרך יאר השם פנה אליך ויחונך ישא השם פנה אליך וישם לך שלום Yeah. נשים שלום עלינו ועל כל עמך. אדיר, אדיר במאור שוכן עם גורה. ידע שלום ושלום שמחה.
יפה מאוד. טוב, בקיצור, נעבור מיפה מאוד, נשמע, תרצי עוד את השירים, חכים לך. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים פה להתחזק בעוד כמה דברים, לראות עד כמה בחיים כדאי להיות חכמים ולא צודקים. בוא נבין דבר אחד. אדם שנכנס לו קוץ ברגל, זה כואב, נכון? יופי. זה כואב, ו... מה עושים שנכנס קוץ? צריך לטפל בזה, צריך להוציא את הקוץ, נכון? אז בוא נגדיר את זה ככה, שכמו שיש כאב פיזי, וכשיש כאב פיזי אתה אומר, אוקיי, יש פה סיבה לכאב הזה, בוא נחפש מה הסיבה ונטפל בה. גם כשיש כאב רגשי, צריך להבין למה זה קורה לי. לא לחפש אשמים, לחפש את הבעיה ולטפל בה. זה לא יעזור שאני אחפש אשמים ויאשים אותם, כי זה לא יטפל לי בבעיה. אז אנחנו רוצים כן לנסות לבדוק איך אפשר לפתור את הבעיות, בעיקר הסכסוכים בינינו לבינינו, מה שנקרא. אז בואו נבין שכל אחד מאיתנו רואה את העולם אחרת. נסו לדמיין שלושה אנשים, חקלאי, גיאולוג ואיש נדלן. שלושתם מסתכלים על שטח קרקע, אותו שטח קרקע. כל אחד מהם רואה את אותה קרקע. האם הם חושבים אותן מחשבות? ברור שלא, נכון? החקלאי מסתכל על שטח אדמה, אמרו, תקשיב, זה אחלה שטח לחיטה. באמת, חיטה אפשר פה לגדל פה, וואו, 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 וואו. הגיאולוג או הארכיאולוג מסתכל על הקרקע, נראה לי זה אחלה קרקע לחפירה. תקשיב, נראה לי זה מהתקופה הביזנטית הממותית לפני הספירה. בסדר? איש הנדלן רואה פה. תקשיב, יש פה פוטנציאל, אחי, מעלה פה גורד שחקים 20 קומות עם נוף לים. נו, אז כל אחד רואה פה את אותה קרקע הם רואים, זה לא כל אחד רואה משהו אחר, הם כביכול הם רואים את אותו דבר, אבל כי באמת כל אחד רואה בתוך הדבר הזה משהו אחר. מי צודק ממניהם? כולם צודקים יכול להיות. אז בואו נבין שכמו הקרקע הזאת, זה בדיוק החיים שלנו. שלושה אנשים, בואו לא נכח, הוא כזוב שלושה אנשים, שני אנשים, אתה ואשתך, אשתך ואתה. שניכם מסתכלים על אותה סיטואציה, וכל אחד רואה בה משהו אחר. ואין צודק יותר, צודק פחות. שניכם צודקים. כל אחד על פי מה שהוא מחפש, על פי מה שהוא רוצה למצוא. ואני אומר לכם, פה יש יסוד מאוד מאוד גדול. אני אגיד לכם את זה מראש. אתם תמצאו מה שאתם מחפשים. הבנתם? ופה יש משהו מאוד מאוד עמוק, כי הרצון שלנו להיות צודקים, אנחנו רוצים לחפש אישור למעשים שלנו, אישור למחשבות שלנו. אף אחד מאיתנו לא רוצה להרגיש שהוא טיפש, נכון? אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו חכמים, שאנחנו נבונים, שאנחנו יודעים את הכל, לפחות חלק, לא את הכל, חלק. נו, אז אם אני צודק, סימן שמה שאני חושב הוא נכון, אבל אם אני לא צודק, סימן שמה שאני חושב זה לא נכון. נו, אז אם אני גדלתי בבית ספר, כמו רוב האנשים, אבל אני אומר בכוונה כי... מכל הבתי ספר, בפרט בגילים הצעירים, גם אצל הבנים, יש מבחנים הרי. אז כל הזמן בוחנים אותי. ואם אני לא צודק, ויש מבחן, ואני עשיתי טעות במבחן, אז אני אקבל נכשל. אז בתוך תוכי יש לי הרגשה, אם אני לא צודק, אז אני נכשל. אז אני אעשה הכל כדי להיות צודק. גם אם אני לא צודק, מה שנקרא. אני אחפש ראיות שאני צודק. ותאמינו לי, מה שתחפשו אתם תמצאו. אפשר למצוא גם מחט ברמה של שחת, אם זה מה שאני מחפש. אז אם אני מחפש להוכיח שאני צודק, אני אמצא. אם אני מחפש להראות שהשני טועה, אני גם אמצא.
בואו ניתן לכם דוגמה קלאסית כואבת בהיסטוריה היהודית. המושג שנקרא פרשת דרייפוס. דרייפוס, אלפרד, דרייפוס, יהודי, שלמעשה היה קפטן ארטילריה. הוא היה בצבא צרפת, והוא בשלב מסוים מואשם בריגול עבור לא פחות ולא יותר הקיסרות הגרמנית, אז הייתה קיסרות. טוב, דרייפוס היה היהודי היחיד ששירת אז במטה הכללי של צרפת, וחשדו שהגרמנים מרגלים. וכמה שדרייפוס הוא היהודי היחיד, וברור שמי שירגל זה יהודי, כאילו, מה השאלה? מה ההווה אמינה, מה שנקרא? ברור שהוא המרגל. אז הם החליטו שדרייפוס מרגל. אבל אתה לא יכול סתם להחליט על מישהו שמרגל בלי להביא ראיות. נו, יופי. אז ברגע שאני החלטתי החלטה, אני אמצא לראיות. והתחילו לחפש ראיות. חיפשו, חיפשו, ולא מצאו. למה? כי הוא לא מרגל. אבל ברור שהוא מרגל, הרב. אז מה עושים שאין ראיות? אני אגיד לכם. הגיעו למסקנה שדרייפוס פשוט היה כל כך חכם, שהוא הצליח להעלים את הראיות. הבנתם? אין ראיות, אבל דרייפוס הוא ברור שהוא המרגל. אז בלי ראיות. אני אומר לך, הוא פשוט חכם מאוד, הוא העלים את הראיות. יופי. אבל זה לא מספיק לשלוח אדם לכלל כל ימי חייו, רק על זה שהוא הצליח להעלים את הראיות, צריך משהו. אז צריכים לנבור בעבר שלו. ודיברו אפילו עם המורים שלו בבית הספר. ואחד מהמורים אמר שבתור ילד הוא זוכר את דרייפוס שהוא מאוד אהב שפות. הוא היה חובב שפות. אמרו, אהה, בבקשה, הנה, ראיה עם בשר שהוא סופר מרגל. הרי מי אוהב שפות? מי? אם לא, תמשיכו אתם. יפה, מרגל, ברור. אז הנה דרייפוס, הנה ראיה ניצחת לכך שהוא מרגל, כיוון שבילדותו הוא היה חובב שפות. אז כל בר דעת מבין, זה שטויות, אבל כשאתה החלטת החלטה, וכל מה שנשאר זה רק לתת לעצמך את התפיחה על השכם שאתה צודק, אתה תחפש ראיות, אין שום בעיה, ואפשר למצוא ראיות להכל, אני מכלל, למה שתרצו. בלי לזלזל באחינו הפחות דתיים, שהם ממש לא פחות אינטליגנטים, אז איך הם מאמינים בדבר כמו אבולוציה? סתם כדוגמה. באמת אני אומר, אל תזלזל באינטליגנציה האנושית, אבל בוא תנסה להסביר לי איך נוצר תא חי. לא מוח של בן אדם, לא אפילו פרפר, לא עין של פרפר. אני מדבר על תא חי, היחידת חיים הקטנה ביותר בעולם. הרי כל בר דעת מבין שתא חי הפשוט ביותר הוא משוכלל לאין ארוך יותר מכל חללית של נאסה. לא מטוס. מטוס זה קוקן חשמלי לעומת חללית. אז תבינו שכל תא חי, לא מערכות מורכבות. אז אם מישהו יגיד לי שיכול להיות, כבוד הרב, תקשיב, יכול להיות שהיה פיצוצים והיה עניינים ונהיה חללית. אלא מה? הוא קבע החלטה. ברור שחז שלו עפר לפי, אבל אין אלוקים. אז צריך למציא משהו. אבל אין ראיות, אין אפשרות שיהיה משהו אחר. לא ייתכן. אם יש סדר, יש מסדר. אם אשתי לימדה אותי את זה שנים, אתה רואה את הבית מסודר, חמוד. מישהו סידר אותו, בית לא מסתדר מעצמו. נו, אז אם בית לא מסתדר מעצמו, כל שכן לא עין, ולא מערכת עצבים, ולא מערכת נשימה, ולא מערכת של עיכול, ולא אצבע קטנה, אני אומר לכם. נו, לא, אבל הרב, אלוקים, חזר שלנו, אפר לפי, ודאי שזה לא, אין אופציה כזאת. האופציה היא, העולם נברא מעצמו. בואו נחפש ראיות, ואם לא נמצא, אז נמציא. ועל הצד, והיה איזשהו, זאת אומרת, דמה, קבל, אתה חי על חשבוני. הנה, אני, אין בעיה, אז לא נתווכח איתך, נוצר אתה חי. מי אתה חי? איך הגיעו ליצורים תבונתיים? איך הגיעו בכלל? איך, מתא חי, איך הגיע מצדי לפרפר, בסדר? ומי פרפר לזוחל, ומי זוחל לא, לדג, למי דג לזוחל, ומי זוחל ליונק, ומי יונק לבן אדם בסופו של דבר? אין בעיה, אני איתך. אז תביא לי שלבי ביניים. הרי לצורך כלל, אם באמת היה מעבר, סתם דוגמה, מדג לציפור. נגיד, תגיד, זה הרי דרך השתלשלות, בסדר? הכל התחיל מהמים, ואחרי זה מהמים יצאו. נו, יופי, אז בואו ניקח עכשיו דג ונהפוך אותו לציפור. אז הם צריכים למצוא דג עם כנף אחת. לאט לאט, הרי זה לא פתאום דג ציפור. זה אלפי שלבי ביניים של דג עם נוצות, דג עם כנף, דג עם שתי כנפיים, דג עם מקור, דג שאף. אז אתה יכול להגיד לי, הנה הרב, אני צריך לדג שאף, הרב. אבל אתה צריך למצוא מאובנים של כל השלבי ביניים, בין כל דרגות החיים. שלבי ביניים מהדג לציפור, מהציפור לזוחל, מהזוחל מצדי ליונק. תראה לי אלפי במאובנים. עכשיו, אולי לא מצאו הרב, הם מצאו. לא, די. חפרו כבר למעלה מ-93% מכלל האפשרויות לחפירה. כבר אין מה למצוא יותר, נגמר. ותראה, עד היום מחפשים חוליה חסרה, אם קוראים לזה. צריך למצוא אלפי חוליות חסרות לאורך כל ההשתלשלות. אבל אם קבענו עובדה, שברור שעולם נברא מעצמו, רק בוא נחפש ראיות. אז תבינו כמה אדם יכול לחיות בטעות, כאשר כל בר דעת מבין, אני רואה משהו מסודר, מישהו סידר אותו. הרי הגוף זה מכונה שלא תיאמן, זה לא נתפס בכלל, לא נתפס. וככל שהמדע יודע יותר ויותר, זה רק יותר משוכלל, יותר משוכלל, יותר גאוני. לא שייך אפילו ליצור טיפת דם אחת, לא לב, או ריאות, או עין של בן אדם. זה אפילו, תחשבו, כל המדענים וכל העולם, קחו את כל הכסף שבעולם, תעשו לב, מה הבעיה? למה צריך השתלת לב או השתלת כליה? תיצרו מפעל לכליות, מה הבעיה שלכם? אני לא מבין מה אתם. אין לכם את אפשר, הטבע, חס שלום, כאילו, הטבע בפוקס יצר את זה. נו, אז אתם לא יכולים בכוונה תחילה, נו, רצינו, מה הטבע יותר חכם מכם? איך זה יכול להיות? אבל אנשים לא חושבים. כי אנשים החליטו משהו שדרייפוס הוא מרגל. עכשיו אני צריך למצוא ראיות. אין ראיות. נמציא ראיות. עד שבשלב מסוים מתחילים לחשוד שזה לא נכון. מתחילים לריב על חפותו של דרייפוס. והיה שם ז'רר פיקר. הוא גילה את המרגל האמיתי. הוא היה ראש המודיעין הצרפתי. והוא גילה באמת מה... אבל לא, לא יכול להיות שהוא מרגל. דרייפוס הוא מרגל. אז הביאו את פיקר הזה לטוניסיה, שלחו אותו לשם, שלא יבלבל פה את האנשים. אתה מבין, יחזרו בתשובה. ואז בכל זאת הוא הצליח, כן, עד שבסופו של דבר משחררים את דרייפוס, כי עובר מספיק זמן עד שאנשים מספיקים, מספיק חזקים להודות, זה נכון. והשם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אי אפשר לברוח מהאמת, אתה מבין? אז אני אומר את זה, אני לא בא עכשיו לזה, לא, אתם לא צריכים את החיזוק הזה, אבל אני מדבר על, עלינו בבית. אל תחפשו להיות צודקים. כי אם אתם תחליטו משהו שאתם צודקים, אתם תחפשו את כל הראיות בעולם להראות לעצמכם שאתם צודקים. בלי לפגוע בכם או באף אחד מאיתנו, אבל אם אישה מחליטה שבעלה הוא כך וכך וכך, בעלי הוא לא יודע מה, מה אתם רוצים? קמצן, שקרן, אז היא תחפש ראיות שהוא, הנה הוא שקרן, הנה הוא... על מה עם אלפי פעמים שהוא לא שיקר? אם אנחנו מחליטים משהו על מישהו, נגיד עכשיו רבי החליט על תלמיד בכיתה שהוא בלגניסט. אז כל פעם שהוא רק יצייץ אפילו, הנה, אתה אמרת שהוא בלגניסט, נו. אבל מה עם כל פעם שהוא יושב יפה? כל פעם שהוא משתדל מאוד? בואו ננסה להבין שאל תקבעו מראש. איך אמר לי פעם מישהו, הרב, אני קבעתי מה האמת, אז אל תבלבל אותי עם עובדות. אתם מבינים? ולכן אני לא מדבר באופן כללי, דבר על הבית שלנו. על הבית שלנו, בואו נהיה חזקים, עשו גם לטעות. צודקת, עשו לי טעות. אני לא מתבייש בצל שלי, אני מכיר, לוקחת את התחלת התוכנית. נכון, יש לי צל, יש לי תכונות, יש לי דברים שאני צריך לשפר, יש דברים בעבר שלי שאני צריך לתקן. נכון, מודה ועוזב ירוחם. אל תשים אותי בפינה ותנו לי הרגשה שאני לא בסדר. ולכן, איך ניגשים לשיחות? בואו נלמד עכשיו קצת איך לומדים לדבר כמו שצריך. אולי... לפני שנעשה את זה, בואו נאמר שכולנו יהודים. אחרי זה נלמד כלים לוויכוחים נכונים.
בכל יום קמים עלינו כמה עוד אפשר גם כשהם שונאים אותנו אני עומד ושר מנסים לשפור אותנו חושבים שזה אפשר האמונה בוערת בנו זה עם שלא נשבר אני יהודי אני לא מתבייש אני יהודי מאף אחד לא חושש אני יהודי הולך עם אלוקיי מונחת על ראשנו תלית וגם תפילין הגלים שוטפים אותנו המים סוערים איך אז אם בכל כוחנו קוראים לאלוקים אני יהודי אני לא מתבייש אני יהודי מאף אחד לא חושש אני יהודי הולך עם Just how true those words could be until I grew but I won't be afraid of who I am of what I've made I won't let hate define me I'll keep shining just to wait and see I need you dear I need lo mit bayesh I need you dear me afkhad lo khoshesh I need you dear lekh לנו יהודים עוד אבינו עוד אבינו חי אני יהודי אני לא מתבייש אני יהודי מאף אחד לא חושש
אני יהודי וברוך השם אז אני יהודי לא רק עם עין כן יהודי לאהוב כל יהודי בסדר? בוא יהיה רצון אז בוא נראה איך אנחנו עושים את זה כאשר הדעות שלנו חלוקות מכירה יש לבוא לדיון יש שתי אופציות אופציה ראשונה זה כמובן נדבר על, על, על שיחות שהן על חוסר הסכמה כי אם אני בא לשיחות שאנחנו מסכימים זה רק דבר נחמד, אין לי שום בעיה אבל מה קורה אם אנחנו יודעים שיש נושאים שאנחנו לא מסכימים עליהם יש דברים שאנחנו רוצים ללבן בינינו ולא פשוט אם אני בא מתוך גישה, תקשיבו טוב אני בא לשכנע אותך אז אני אומר לכם השיח יהיה מסוים בסדר, אם אתה בא להסביר לשני שאתה צודק והוא טועה אני אומר לך מראש, אתה קשוב רק למה שאתה אומר. אתה לא מעוניין לשמוע מה שיש לשני להגיד, כי אתה רוצה רק לשנות אותו, ולא להקשיב לו. ישנה דעה אחרת, גישה אחרת, שאני בא כדי לשוחח. פה אני אסתכל על הדברים אחרת לגמרי, כי אני בא באמת להקשיב. אני בא לשאול שאלות. אני בא להחליף דעות. אני לא רוצה לקבוע מראש מה האמת ורק להגן עליה כעורך דין, אלא אני באמת בא לשקול את שני הצדדים כשופט. שימו לב טוב, אני בא לא להחליט החלטה כעורך דין שכבר סגור על התיק מראש והכין כבר את הנאום שלו ועל החקירת נגד שלו, אלא הוא באמת, לא, העורך דין לפחות, לא בא לחפש את האמת. הוא קבע מה האמת.
השופט לעומתו אמור להיות בצורה לא נגועה ולהקשיב לשני הצדדים בצורה שווה, ואז להחליט החלטת אמת. בואו ניגש לשיחה עד כמה שאפשר, כשופטים ולא כעורכי דין. כי באים להקשיב ולשמוע, ולא באים לשכנע ולדבר. ואני אתכם משהו עכשיו קצת מפחיד, בסדר? בפרט מה שקשור לזוגיות. אבל אל תיחסו אליי, אבל אני אומר לכם ככה. אם אתם נשואים לצדק שלכם, אתם מאבדים את הקרבה לבן או בת הזוג שלכם. עוד פעם, אם אתם כבר נשואים לצדק שלכם, אני צודקת או אני צודק, בכל פעם שאתם מראים לשני שאתם צודקים, אתם גורמים לשני להתרחק צעד אחד מכם יותר. כל פעם שאתם, אני אגיד את זה בצורה בוטה, אבל שאתם משפילים את השני, הנה, אתה רואה, אני צודקת. הנה, אני צודק. את רואה? יופי. על זה נאמר חזק וברוך. אין בעיה, אתה צודק. אבל ברגע שאתה צודק, ברוב פעמים אתה מאבד נקודות קרבה, נקרא לזה ככה. הרי אף אחד מאיתנו לא אוהב להרגיש שניצחו אותו. אז אם אנחנו באים בשיחה ושותחים את הדברים ביחד ומנסים ללבן אותם ביחד, מקסים. אבל אל תנסה להראות לשני, הנה, אתה רואה? אמרתי לך. יופי, ניצחת, חזק וברוך. הפסדת בעליך, אבל. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי לפי, לצערנו הרב, אנשים שלהם פנקסי, אני צודק. כל הזמן הם כותבים עוד קצת ועוד קצת, כי הנה גם פה והנה גם פה, שאני לא אשכח, אני רוצה להראות לה ש... אין בעיה, ככל שאתה יותר צודק, אתה פחות קרוב. אז מה כן לעשות? בואו ננסה להבין שאין עניין להיות תמיד צודק. אפילו תנו לשני להוביל. מה זה נקרא תנו לשני להוביל? צריך להתאמן על זה. אבל בואו נקרא לזה אפילו לשחרר את המושכות. תנסו לדמיין שאתם נוהגים ברכב, אבל לא אתם נוהגים, אתם יושבים ליד הנהג. ואתם רואים שהנהג נוסע בצורה מסוימת. יש לכם דחף להגיד, לא, 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 למה אתה נוסע מפה? למה אתה נוסע מפה? כך פה אם... אבל הוא בחר בדרך אחרת. לא תמיד צריך ללכת בדרך, אבל הרב, אני מכיר את הדרך. גם השני הרבה מכיר את הדרך, או לפחות חושב שהוא מכיר את הדרך, בסדר? הוא לא רוצה שתתנו לו הרגשה שילך בדרך שלכם. זה, תשחררו, תנו לו, אז בסדר, אז תפסידו איזה דקה על הצד ואתם צודקים, גם לא בטוח, אני אומר לכם. תשחררו את המושכות, תנו לשני להוביל, תהיו ברמה יותר של סקרנות. תעשו את זה בחיים. פעם בה שאתם לדבר, אל תנסו להוביל. תנו לשני להוביל. תן לאשתך לדבר, ולדבר, ולהעיר, ותזרום איתה, תזרום איתה. אל תפחד, קצת כואב, לא קרה שום דבר. אל תיקח את זה אישית. זה לא קשה, היא רוצה לשתף אותך, נכון? לא נעים לך, אני מבין, אבל אם זה משהו אמיתי, אז אולי כדאי לשמוע. תנסו דבר שני להסתכל על הסיטואציה מהצד של השני. כנסו איך שזה נקרא לנעליים של השני ותסתכלו על הסיטואציה מהצד שלו. זה ייקח קצת זמן, כי צריך קודם כל לצאת מהסיטואציה שלנו, צריך לצאת מהנגיעות שלנו, מהאני צודק, ולהיכנס באמת לשני, ותנסו לחשוב שאתם העורך דין של השני, ובאים לייצג אותו, בסדר? מה, איך הייתם מרגישים אחרת? מה הייתם אומרים אז? אוקיי, אז נסו להסתכל על הסיטואציה מהצד של השני. דבר שלישי, תשאלו שאלות. תשאלו שאלות. תתעניינו. אל תחכו. טוב, סיימת את שלך, אני רוצה להגיד משהו. לא, תשאלו. תדעו לכם באופן כללי, אנשים אוהבים לדבר על עצמם הרבה יותר מה שאוהבים להקשיב לך. או לך, בלי לפגוע. שוב פעם, אנשים אוהבים הרבה יותר להקשיב לעצמם מאשר להקשיב לך. הם מעדיפים לדבר מאשר לשמוע אותך. אלא אם כן מבקשים אותם בכלל לדבר. אבל תראו לכם עכשיו פגישת שידוכים, ובחורה מגיעה והבחור רק נועם. אני ואני ואני ואני. הרי זה לא בדיוק מה ש... היא תחזור בית הסגויסט, אף על עצמו. רק די אני... אבל מה יקרה אם יהיה בחור שיבוא לפגישת שידוכים וישאל שאלות? תספרי לי גם עלייך. תספרי לי מה את אוהבת לעשות. הוא מתעניין. הוא כמעט לא הוציא מילה חוץ מהשאלות שלו. והיא תחזור הביתה, איזה חמוד הוא. מה זה זורם בשיחה? באמת, כיף לי לדבר איתו, אני ממש כיף לדבר איתו. הבנתם? תנו לשני לדבר, תנו לשני להתבטא, אל תריבו איתו, אל תתווכחו איתו, תקשיבו, תתעניינו,
אולי תוכלו ללמוד מזה משהו? בסדר? דבר נוסף. בפרט, אני אומר, אם יש מישהו שהוא תקוע, שהוא צודק, אז וכל דבר הופך לוויכוח, אני אומר לך את האמת, באמת אל תקרו את זה אישית, כי כנראה הבעיה היא שלא, לא שלך. הוא עושה את זה כנראה לעוד אנשים, לא רק לך. זה ככה זה. ככה זה בן אדם, ובסדר, זהו, זה היא. סתם אני אומר לך, אבל אדם שצריך כל מה את האישור שהוא צודק, הערך העצמי שלו גבוה או נמוך? מה אתם אומרים? מי מחפש להרגיש שהוא צודק כל הזמן? אדם בעל ערך עצמי גבוה או ערך עצמי נמוך? אני אגיד לכם, זה דווקא אדם עם ערך עצמי נמוך. כי מי שיש לו ערך עצמי גבוה, אין לו בעיה להודות שהוא גם טועה. כי יש לו מספיק ערך עצמי. אמרתי לזה פעם, קוראים לזה כמו, קוראים לזה שיטת האסימונים. מדמיינו שאדם יש לו אסימונים, והאסימונים הם, ככל שיש לו יותר אסימונים, זה ערך, זה גובה ערך העצמי שלו. אז מי שיש לו מעט אסימונים, הוא מפחד שכל טעות שלו, זה גוזלים ממנו עוד אסימונים, זה מראה שהוא לא, לא בסדר. אז הוא ינסה להגן על כל אסימון ואסימון, כי אין לו הרבה. אדם שיש לו הרבה אסימונים, בסדר, שיקחו לי כמה שהם רוצים, יש לי מספיק, בלי עין הרע, בסדר, אז מה... מה זה נקרא לקיחת הסימונים? כל פעם שאני טועה זה לקיחת הסימונים. אני צודק, זה הוספת הסימונים. אז אדם שאין לו הרבה הסימונים, ילחם על כל הסימון והסימון, רק לא לקחת לי, כי אין לי הרבה. אז אם אתם רואים מישהו שמאוד מתעקש, על זה שהוא צודק ואתם טועים, אני אומר לכם, תאפשרו להרגיש את זה, מה אכפת לכם? אבל הרב, היא לא צודקת. בסדר, זה תגידו לו אחר כך, אולי בעדינות, ברוגע, כי הוא לא, הרי, הוא לא מסוגל אולי להגיד לכם עכשיו שאתם צודקים. כל שכן שהיא לא מסוגלת לבקש סליחה ממך, או מי שמע בזמן האחרון משתו סליחה. וזאת השם. אבל אני שואל אתכם ברצינות, מי, למי שער עצמי יותר גבוה, לגברים או לנשים? באופן כללי. אז אני אומר לך שלגברים יש ער עצמי טיפה יותר גבוה מנשים, לפחות כמה משחקים אותה, בסדר? הם בטוחים בעצמה, ואני, וכן, אני נראה מיליון דולר, אני סיפר אתכם את הניסוי הזה, אבל זה ניסוי שאותי מאוד מאוד ריגש. לקחו צייר. סיפרת את זה פעם, מספר את זה עוד פעם, כי אני עולה יש ברור שאני מספר את זה, אבל לקחו צייר שהוא צייר, הוא היה אמור, זה ניסוי, שצילמו אותו, והצייר הזה יושב מול כאן ציור, ויושבת לידו אישה. הוא לא מסתכל עליה. רק הוא מבקש ממנה, תתארי לי את אותך. ואני מצייר אותך על פי התיאור שלך. את אומרת לי, יש לי אף כזה, אוזניים כאלה, אני, מה שאת אומרת לי, תתארי לי בפרטי פרטות, פרטי פרטים, אני מצייר אותך. והוא צייר על פי התיאור שלהם. וכאשר האישה תיארה את עצמה, הציור לא יצא דומה לה בכלל. והיה הרבה פחות יפה מהמציאות. ולאחר מכן, ביקשו מאישה אחרת לתאר את האישה הזאת לצייר, והצייר צייר את הציור על פי התיאור של האישה השנייה. אתם מבינים? עוד פעם, צייר לא מסתכל, צדיק. ועכשיו אישה אחרת מתארת לו אישה שזה, שמור לצייר אותה. אבל לא היא מספרת על עצמה, אישה אחרת מספרת עליה. פה הציור היה הרבה יותר מדויק, הרבה יותר קרוב למציאות, והרבה יותר יפה. זה היה כאשר נשים תיארו את עצמן, היה ציור מכוער בכלל לא קרוב למציאות, כאשר מישהי אחרת תיארה אותה, היה הרבה יותר קרוב למציאות והרבה יותר יפה. עכשיו... זה היה אצל נשים. בואו נהפוך את היוצרות. ואותו צייר מתחיל לצייר גברים. כאשר יושב לידו גבר ומתאר לו את עצמו, הצייר לא מסתכל עליו. הוא מצייר אותו רק על פי ההדרכה שלו. יצא ציור לא קשור למציאות, ממש אבל שחקן קולנוע, מה שנקרא. דוגמן, תקסים. הציור יצא מיליון דולר. מה הקשר לציור למתאר כאילו הבן אדם, כאילו שאדם הוא תיאר את עצמו, לא קשור בעליל. שימו לב, גברים עפים על עצמם מאוד. לאחר מכן, ביקשו מגבר אחר לתאר אותו, את זה שמציירים אותו. פה יצא ציור הרבה יותר מציאותי, הרבה יותר קרוב למציאות, הרבה יותר מכוער, אבל הרבה יותר אמיתי. זאת אומרת, גברים הם לפחות בצורה מכלילה, אני מכליל כרגע, אבל זה המציאות, שגברים מעריכים את עצמם הרבה הרבה יותר מאשר נשים. אולי מפה, זה הבחינה שנשים קשה להם, אולי, אני לא רוצה להכליל, אבל אולי לכן קשה לנשים לבקש סליחה. הרב, היא לא בקשה ממני פעם אחת. פעם אחת, כמה פעם שהיא עושה, והיא יודעת שהיא טועה, היא יודעת שהיא לא בסדר, היא לא מסוגלת לבקש סליחה. אוקיי, אז בטח אל תכריח אותה, כי זה לא מה שישפר את הזוגיות שלכם. אמרת לכם, גם אם אתה צודק, הנה, היא תגיד לך סליחה, אבל היא לא תרצה להתקרב אליך שנים, מה שנקרא. אז בואו ננסה להבין שזה שאנחנו לא מסכימים, זה מציאות. וזו מציאות שכמעט אין בית כזה שיסכימו לכל. אבל אני מבקש מכם, גם אם אתם לא מסכימים בסוגיה א', אל תיתנו לזה לגלוש לסוגיה ב', ג', ד', ה' וכדומה. לפעמים בגלל שאנחנו חלוקים בדבר מסוים, זה מתחיל להשתולל, ואנחנו כבר לא מסכימים על שום דבר, ואני לא, וכן הלאה. לא, 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 לא לגלוש. להתמקד. יש משהו שאתם לא מסכימים? בסדר, אנחנו לא מסכימים על זה. לגיטימי, זה בסדר גמור, זה רלוונטי. אבל לא לגלוש מזה לעוד מאוד דברים. דבר ראשון. דבר נוסף. אם אתם יודעים שזה הולך להתפרצות הרגש, הרי לפעמים אנחנו חלוקים, בסדר חלוקים. אבל לפעמים זה מתחיל להסלים. וזה מסוכן. ועוד רגע יהיה פה פיצוץ. אז מה עושים? מה עושים? אז תצאו לפני שיהיה פיצוץ. תנסו לראות איך אתם גודעים את ההסלמה הזאת. איך אתם לא משתפים פעולה עם הריב, כי אחרת זה יעלה למקומות לא טובים, וזה יגיע למקומות לא נכונים, וכל אחד יגיד מילים שהוא יצטער עליהם אחר כך, והשני יהיה לו קשה מאוד לשכוח את המילים שנאמרו, למרות שאני תמיד אומר שמילים שנאמרות בזמן כעס, אל תתייחסו אליהם, באמת אני לכם. אל תתייחסו אליהם, זה הבל הבלים, אוקיי, הבל הבלים. ולכן אני אומר, לפני שזה הולך להתפוצץ, לפני שאתם רואים שאוי אוי אוי אוי, הנה זה מתחיל, הנה זה מתחיל, לזוז. דבר נוסף, תנסו להכיר את עצמכם. מה כלומר להכיר את עצמכם? אם אתם יודעים שאתם רעבים, אז יכולת ההכלה שלכם הולך, לא ההכלה עם א', ההכלה עם ה', אז יכולת ההכלה שלכם פוחתת, אז נא לא לדבר על דברים טעונים כשאתם רעבים. באותה מידה, כשאתם עייפים. אם אתם מרגישים שאתם עייפים, ואתם מכירים את עצמכם כשאתם עייפים, אז רמת האינטליגנציה הרגשית שלכם יורדת מתחת למים, בסדר? אז נא לא לדבר, בטח לא שיחות עומק, על דברים טעונים. אין לי בעיה שיחות עומק, שדברים שאתם מסכימים, ואתם גם בתוך שנה מדברים, אין לי בעיה, זה נהדר. אבל אם זה דבר טעון שאתם לא מסכימים, ואתם מכירים את זה שאתם הולכים לגעת על ביבלת של מישהו, לא לדבר, לא שאתם רעבים, לא שאתם עייפים, גם לא שאתם לחוצים בזמן, כפי אנחנו רוצים בזמן, ואז, נו, אין לי זמן עכשיו, ואז אתה מתפרץ, יאללה, וזורק כמה מילים, ופוגע בכמה יסודות באמונה, מה שנקרא, וזהו. Escalation. Escalation זה הסלמה כזאת. אז בואו נשים לב למצב שלנו, בואו ננסה להבין עוד דבר אחד. בואו ננסה להבין קצת את הניגון מאחורי המילים. הבנתם? כדי לנהל שיחה של שני אנשים בוגרים, בואו נהיה שני אנשים בוגרים. ואחד מהדברים שמאפיין אנשים בוגרים זה אנשים שמכבדים. ילד לא יודע לכבד. הוא לא מבין מה זה כבוד, הוא לא... כולם באותה רמה ככה. הילדים שלו זה חברים שלו, זה חברים שלו. אדם מבוגר מבין ש... אתה יודע, יש דבר שנקרא כבוד. כל שיחה שאנחנו רוצים שתתנהל נכון, היא חייבת להיות על מצע של כבוד. אם היא תהיה על מצע של זלזול, לא משנה מה תגיד, אל תוכח לץ, למה? כי הפניס נעקה. אם עכשיו הפלטפורמה היא זלזול, היא התנסות, היא אני צודק, אני המבין וכדומה, אני אומר לך מראש, לא רק שהשיחה נידונת לכישלון, גם המערכת יחסים בין שני האנשים האלה תלך ותקצין, תלך ותחריף, ואל תתפלח את זה שאשתך לא רוצה לראות אותך, מה שנקרא בכלל. אבל אני צודק, הרב. זה הסיבה. כי אתה מנסה לכפות שכולם יסכימו שאתה צודק. מה אכפת לך אם אתה צודק, אתה צודק. אתה לא צריך שכולם ישתחוו איתך, אתה צודק. אבל הרב, אני רוצה שהיא תודה. בעזרת השם. שתהם יעזור, שתעלה לתאר לך עצמי, יהיה יותר קל. דבר נוסף, מעבר לכבוד. לכל שיחת תאונה תעבור עם מוח פתוח. באמת אני לכם, עם ראש פתוח. מי אמר שאתה צודק? נכון שיותר נעים לך להרגיש, העמדה שלך היא נכונה. תקשיב, אל תקפוץ למסקנות, תן לשני לדבר. אל תנסו לפגוע אחד בשני. אמרת לכם, תמיד אמרת, תזכרו את זה, אל תגידו אתה כך וכך, את כך וכך, אלא תמיד אני. אני מרגיש ששתפו את הרגשות שלכם, זה לגיטימי לחלוטין, בלי לפגוע, בלי לבקר, בלי לתת הרגשה שהשני הוא לא יודע מה. מעבר לזה, תנו לשני לדבר, תשתקו. זה נקרא הקשבה פעילה. Active listening. הקשבה פעילה. זאת אומרת, זה להקשיב, לא רק, טוב, סיימת? אני יכול להגיד גם משהו? אני יכול לדחוף איזה מילה? אתה פה נהן לי שעתיים? הקשבה פעילה זה באמת לשאול שאלות, זה להתעניין, זה לנסות להבין. ובסופו של דבר, אל תשכחו, יקיריי, אנחנו אחים. אחים? רגע, אחים.
אחים אז קדימה, הלב רוצה להיות שמח, להגיד תודה וכמה טוב, כל יום או יום.
אחים אז קדימה, לא לאבד האמונה, לחיות כל רגע להבין שטוב, כל יום או יום.
בסוף זה משתלם, זה הדבר הכי שלם, להיות אדם לבחור בטוב.
אם לא נבין, אז לא נבין, נשאר לנו להאמין, אף פעם לא נפסיק לחלום.
כמה עוצמה יש בה
את היד גם לאחר, רוצה לראות שינוי היום.
ואם נשארת מאחור, סתם עקבו אותך בתור, רק תוותר, תצא גיבור.
כמה עוצמה יש באהבת חינם, אז יאללה, בואו נפיץ את האהב.
אחים אז קדימה, הלב רוצה להיות שמח, להגיד תודה וחמה.
אח איתך. איזה כיף זה להיות אחים, אה?
אח שלי אתה. אני אוהב אותך.
בעזרת השם, אח שלי, אני אוהב אותך. בעזרת השם שנזכה באמת ככה להרגיש. בואו נסיים דבר אחד אחרון, יקיריי, חג שבועות בפתח. זהו, שבוע הבא, בעזרת השם גם היו לך קצת שינויים בלוח השידורים, כי ביום חמישי זה חג שבועות, אז מקדימים כאן את התוכנית ליום רביעי. שימו לב, שימו לב, תעקבו אחרי אחרי הפרסומות. אבל כנראה שמקדימים אותנו ליום רביעי, שבוע הבא, כנראה מ-12 עד 2, אבל ביום רביעי. ובעזרת השם אנחנו נשתדל לעשות מה שצריך. אבל בלימוד תורה, כידוע, יש... בואו ניקח דבר אחד מאוד פשוט, ותזכרו כך. החיים שלנו הם בדיוק כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו. תגיד לי הרב, ממש לא. אני חוזר, החיים שלנו הם בדיוק כמו שאנחנו, או כמו שאתם רוצים. ואם תגידו לי זה לא נכון, אז למה אתם לא משנים אותם? אם באמת לא הייתם רוצים את החיים איך שהם עכשיו, הייתם משנים. סימן שאתם, גם אתם אומרים לי הרב, אני לא רוצה, אתה כן רוצה. בואו ניקח ברמה הכי גשמית ופשוטה. הרב, אני רוצה לרדת במשקל. נו, מה אתה אומר לי, אתה רוצה? תרד. אם באמת היית רוצה, היית יורד. אלא מה? אולי אתה אומר שאתה רוצה, אבל אתה לא באמת רוצה. בואו נחלק את זה לשלוש שאלות. האם הייתם רוצים להצליח? לא משנה מה, בתורה, בירידה במשקל, מה שתראה, אתם רוצים להצליח? רוב האנשים יגידו, ברור שאני רוצה הרב, אין בעיה. האם לפי דעתכם אתם מסוגלים להצליח? כל אחד אפילו במשהו קטן, ברור שאני מסוגל הרב. אוקיי, אז כולנו רוצים, כולנו מסוגלים, אבל השאלה השלישית היא השאלה הקריטית, ופה נופלים, איפה נפלו גיבורים? האם אתם נכונים, מה שנקרא, להצליח? האם אתם מוכנים, אני אומר את זה לעצמי, לשלם את המחיר, לא רק לרצות, לא רק להיות מסוגל, להיות מוכן לשלם את המחיר, כי לכל הצלחה רוחנית, גשמית, יש מחיר. האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר? אז אני אומר לעצמי ואומר לכל אחד מאיתנו, אל תגיד לי מה אתה רוצה. במקום זאת, תתחיל לעשות. מעשים נקרא לזה, משנים דברים. לא מחשבות, לא דיבורים. אתה מוכיח לעצמך מה שאתה רוצה על ידי מעשים. וזו העבודה שלנו, יקיריי. עולם המעשה. ואם אנחנו רוצים להגיע לחג מתן תורה, ותראה כי מתאמצת היא ללכת כידוע. אנחנו רוצים להבין שאנחנו צריכים להתאמץ, צריכים לעשות את העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא מעריך אותנו, הוא נתן לנו את התורה דווקא במדבר, סופרים אותנו לדעת שכל אחד מאיתנו חשוב, אין אחד יותר חשוב מהשני, כולנו נספרים כבן אדם אחד, אבל פה העבודה שלנו צריכה להיות רצינית. צריכים להבין שאף אחד לא עושה את העבודה בשבילנו, ואני אומר לכם, אנחנו ברי מזל. לפעמים עברתי השבוע בירושלים, ובירושלים, כנראה בעוד מקומות, אבל בירושלים זה מאוד מאוד חזק. יש מודעות אבל, יש כאילו, זה 100 שערים, כאילו, אתה רואה, כלוח מודעות עם מלא מודעות אבל. אמרתי, את מסתם, אתה יודע, כל אחד חוסה את החשבון לעצמו, ואתה אומר, איזה יום מעצבן היה לי, או אין לי כוח ל... בוא, סתכל על המודעות אבל, ופה יש רשימה שלמה של אנשים, שממש, אבל ממש היו שמחים להתחלף איתך. עם כל הצרות שלך, עם כל הקשיים שלך, תאמין לי, יש כל מי שכתוב פה על הלוח מודעות, היה ממש, אבל ממש שמח להתחלף איתך. אז בואו ננצל את זה, שאנחנו פה כולנו חיים, עזרת השם עד 120, עם בריאות איתנה, עם הכל. אל תחפש אשמים. כי הכי קל זה להשם מישהו אחר, לחשוב שכידוע, שהיה פעם שלט על מסעדה, אכול ושתה, והנכד שלך ישלם. טוב, בחור היה מבסוט, מאכפת לי מהנכד שלי, מה שנקרא. התחיל לאכול, מילה פרטים ואכל, אכל. טוב, בסוף הארוחה מגיע לה מלצר עם חשבון. אומר לו, בחור, סליחה, זה לא שלי. אבל נכון, אבל זה של סבא שלך. אתה מבין? יש השלכות למעשים. אבל כשזה, שאמרו לך שאתה תאכל והנכד שלך ישלם, אמרת, מה אכפת לי? יאללה, שהנכד ישלם. אבל פתאום שאתה הנכד, זה יקרה, בוא נבין, בוא לא נאשים אחרים, ונבין שאל תגלגלו את האשמה למישהו אחר. בוא ניקח את האחריות על חיינו. נבין שעכשיו זה הזמן שכל אחד מתחזק קצת יותר. קצת יותר בתורה, קצת יותר ביראת שמיים, קצת יותר בתפילה. כולנו רוצים, כולנו מסוגלים, וכולנו מכם באמת, אם אנחנו נחליט, גם יכולים לשלם את המחיר. כי זה כדאי, ותהיו הכי אגואיסטים בעולם, זה בשבילכם, לא בשביל אף אחד אחר. עד כאן היום. תודה רבה ליוסף בן חיים, תודה רבה לכם, ובעזרת השם אנחנו ניפרד עם שיר אחד ככה, אולי שתפילת השלה. תפילת השלה של יעקב שווקי, נוהגים לקרוא את זה בערב ראש חודש סיוון, אז אם מותר לקרוא את זה שבת, אסור, זה כבר תבדקו, אבל פה נשמע את זה ככה לעכשיו, ועם זה ניפרד. שיהיה לכם בעזרת השם שבת שלום, שבת של שלום, שנזכה להתחזק ככה, השם יברך אתכם בכל הברכות, כל הישועות, שנזכה לנחת מכל יצח לצאנו, נזכה לאהבת תורה ויראת שמיים, נזכה לשלום בית, נזכה לפרנסה בשפע, לבריאות איתנה, ושימלא השם יתברך, את כל משות לבכם לטובה. שבת שלום.
וכן אבוי אליך השם מלך מלך